אומרים על אינחל תרים אותו. מי הוא? מזכר באותה ברכה, כל זמן שלא הזכיר עדיין שם השם, אפילו מזכר בין ברוך אתה להשם, חוזר. הגהה, יש אומרים, אם שכח הנשיא בברכת המזון, כשמגיע לרחמן, אומר, הרחמן יעשה המון נשיאים ולפלאות, כמו שעשה לבחיר בימים הזה בזמן הזה, בימים התתה בנחנן וכו'. גם במושב של ראש חודש, צריך להזכיר על הנשיאים, החפי שאין מושב בחנוכה. כל שמונת ימי חנוכה גומרים את ההלל. קוראים בקורבנות הנשיאים של פרשת נשוא שלושה בכל יום. וביום השמיני של חנוכה מתחילים ביום השמיני וגומרים כל הסדר וקוראים פרשה ראשונה של בהעלותיך עד כן עשה את המנורה. על הניסים שקבעו חכמים בחנוכה ופורים, היות והוא מדרבנן, לכן אם לא אמרו זה לא מעקד. יעלה ויבוא, יש בו דאורייתא. מה זה יעלה ויבוא? או ראש חודש, או חול המועד, זה דבר שהוא דאורייתא. לכן אם אחד שכח ולא אמר יעלה ויבוא, אם בראש חודש, אם בחול המועד, חייב לחזור. רק בלב ראש חודש לא חוזרים, בפני שהם מקדשים את החודש בלילה, כמו שאמרו בגמרא בברכות בפלמד. אבל ביום עצמו, אם שכח ולא אמר יעלה ויבוא, חוזר. לכן אותו דבר בחול המועד. בין בערבית, בין בשחרית, בין במנחה, שכח ולא אמר יעלה ויבוא, חוזר. למה זה דאורייתא? אבל על הניסים, כיוון שזה דרבנן, כל חנוכה ופורים כולם תקנת חכמים. לכן אם שכח ולא אמר על הניסים, אינו חוזר. ובכל זאת כותב מרן, אם שכח בתפילה על הניסים והגיע לברוך אתה לפני שהגיד שם שמיים שהם ברכת הטוב שלך מוכן אלי הודעות לפני שהגיד שם שמיים ברוך אתה בתקף נזכר חוזר ואומר על הניסים. זאת אומרת, כפי שאמר באמצע האל ישועתנו ועזתנו שלה האל הטוב בשם שמיים, כיוון שזה מובלע בתור נוסח של ברכה ולא ברכה עצמה, לכן לא שייך מזה ברכה לבטלה. כל אדם שמזכיר שם שמיים תוך דברי תפילה, אז זה לא נקרא שם ברכה לבטלה. לא כן כאן, אם אמר ברוך אתה השם, כבר הזכיר שם שמיים, נגמר, אז אין החוזר. בכל זאת, יש איזה אחרונים בספר אשל אברהם של הגאון מבוצ'אץ'. הוא כותב שפעם הראה לו שהוא שכח על הניסים, וכשסיים אותו שכח מוכן היה להודות, אמר שמה את על הניסים בלא חתימה. ומחילה מכבודו זה לא צודק, לא כך צריך להיות, כי כל דבר שאין חוזרים עליו, אם סיים כבר את הברכה, אף פי שלא התחיל בברכה הסמוכה לה, כיוון שזה סיים, אינו יכול לחזור. ואם אומר, זה חשש הפסק יש בזה. אפילו אמר, אין בזה חשש ברכה לבטלה, אבל זה הפסק. חכמים תקינו, נאמר אותו באמצע הברכה. סיים את הברכה, נגמר, לא חוזר. בדברים שמחזרים אותו עליהם, אם שכח וסיים את הברכה ולא התחיל בברכה הסמוכה, עדיין רשאי לומר וכתוב הדבר ששכח בין ברכה לברכה, כגון יעלה ויבוא למשל בשחרית או במנחה, כיוון שהדין הוא שמחזרים אותו. אם שכח ולאמר יעלה ויבוא, אפילו סיים כל התפילה, צריך לעשות עוד פעם לראש ראש התפילה. לכן קבעו חכמים בזה שאם שכח ולא אמר אותו בברכה ועדיין לא התחיל בברכה הסמוכה, כל עוד לא התחיל, עדיין כאילו הוא עוסק באותה הברכה. לכן אם סיים ברוך את השם, החזיר שכינתו לציון. ונזכר שהוא לא אמר יעלה ויבוא. אז לפני שהתחיל מודים, אומר שמה יעלה ויבוא ולא חתימה. אלוקינו אלוקינו יעלה ויבוא, יגיע יראה ורצה, עד בושענו כאילך עינינו, כמלך עמנו ורחום עדנו. אחר כך מתחיל מודים. לא יחזור עוד פעם להגיד, אתה מרחמך הרבים, תחפוש בנו ותרצינו. אבל חתם. אז הוא לא צריך עוד פעם לחזור את כל הברכה, אלא רק אומר מה שיחסיר, מה יחסיר, יעלה ויבוא. אז מה, אלוקינו יעלה ויבוא, עד גושם כדי חנוכה ורחום עדתם, ואחר כך המשיך מודים. כל זה מה שעדיין לא תחיל מילת מודים, עדיין כאילו הוא עוסק עדיין באותה הברכה, וכאילו נמצא באמצעה, ולכן אומר את היערה ויבוא, ממשיך אחר כך מודים. למה זה? מפני שהוא חוזר, חייב לחזור. לכן כדי שלא יצטרך להגיד ברכות לבטלה, תתקינו חכמים שיחשב כאילו הוא נמצא באמצע הברכה. דוחים דבר שאין מחזרים אותו עליו, כמו על הניסים, כמו שהוא לא חוזר, אז כמה שחתם ברוך את השם בכל שלך מוכן היה להודות, אינו רשאי יותר לעמור על הניסים, אלא ימשיך שלום טובה וברכה. ואם הוא אומר, תנקה שמחפסק. סתם, הוא מוסיף דברים כאילו בשידו. דוגמה לדבר, מרן כתב בסימן ריש צדיק ד', מרן כתב לגבי אתה חוננתנו במוצאי שבת. אם שכח ולא אמר אתה חוננתנו, כתוב בגמרא בברכות למד ג' שלא חוזר. למה? שעדיין יש הבדלה על הכוס לפניו. בסיום התפילה עושים הבדלה על הכוס. אז למה יצטרך לחזור בשביל אתה חוננתנו בשביל ההבדלה? לכן לא חוזר. מרן כותב שמה, בסימן ריש צדיק ד', סיים את הברכה, ברוך אתה השם חונן לדעת. ונזכר שלא אמר אתה חוננתנו, ועדיין לא התחיל בברכה הסמוכה, אינו רשאי לומר אתה חוננתנו בין ברכה לברכה. לפני שהתחיל לשבין אבינו תורתך, רוצה לומר שמה את אתה חוננתנו, אינו רשאי. ואם אמר, אז הפסק, זה דברי מרן. אף פי שעדיין לא התחיל בברכה הסמוכה, רק אמר חונן לדעת, תכף נזכר שהוא לא אמר אתה חוננתנו. למרות הכל, כאשר הוא הפסיק. למה? מפני כמה שהוא לא חוזר, התגיע בה. דברים שלא צריך לחזור עליהם, אם אומר אותם בברכה לברכה, זה נקרא שהוא הפסיק. ולכן בשביל זה לא יאמר, יסמוך אחר כך יש לו הבדלה על הכוס, יעשה הבדלה על הכוס ודיו בכך. אז גם כן פה בעל הנשיא, הועיל ואינו חייב לחזור. אם יאמר בין ברכה לברכה, זה נקרא שהוא הפסיק. לכן אותו דבר, בליל ראש חודש, שאמרתי, אם אחד שכח ולא אמר יעלה ויבוא, אז הדין הוא לא חוזר. אם אמר ברוך אתה השם מחזיר שכנתו לציון ונזכר שלא אמר יעלה ויבוא, אף הפי שעדיין לא תלמודים, אינו רשאי לומר שם את יעלה ויבוא בלא חתימה, הועיל וזה נקרא שמו הפסיק. אבל בסוף התפילה, אחרי אלוקי נצור ישונים לרח, אם רוצה לומר במה מתתה בן יוחנן, רוצה להגיד על הניסים, יכול לומר על הניסים. אבל יקדים לפני זה שלוש תיבות. מודים אנחנו לך, על הניסים ועל הפוקם ועל הגמורות, עד נושאים נפלאות, וזה שלך להיות סלע, אחר כך עושה שלום. כך יכול לומר את זה, זה לא נקרא שלום, סיים כבר את התפילה. אז מה יש חשש? אין חשש שפסיק בזה. לכן רק יאמר, לפני שיהיה הרקע, על הניסים, מה יש עליהם? כשאנחנו אומרים את זה באמצע התפילה, אז זה נמשך על מה שהתחיל בתחילת הברכה. מה מתחיל בברכה? מודים אנחנו לך, על נסכת בכל יומנו, על נפלותיך ועל טובותיך, ועל הניסים ועל הפורקן, זה המשך על. אבל כשכבר סיים את התפילה, יתחיל על הניסים, מה יש על הניסים? לכן צריך להקדים שלוש תיבות. מודים אנחנו לך, על הניסים ועל הפורקן ועל הגיבורות וכולי, עד כמו שאמרנו, ניסים ועשית עמם ניסים ונפלאות, זה בשבילך גדול שאלה. אחר כך עושה שאלה ברומם. גם בברכת המזון, בברכת המזון בכלל זה לא חובה לומר על הניסים כמו בעמידה. חכמים תקנו לומר על הניסים בעיקר בהודעה של התפילה. מגיעים אנחנו לך, כתוב, קבעום ימים טובים בהליל ובהודעה. הליל שגומרים בזה תהליל. בהודעה לומר על הניסים, לספר את מעשי חנוכה, באמצע ההודעה של מודים אנחנו לך. אבל בברכת המזון, נכון ששמענו, דרך על שם אלוקינו, אז נכון גם כשמענו מה ראי הניסים ערפו כאן. אין זה חובה כל כך כמו בתפילה. בתפילה, על פי רוב נעשית בציבור. נורגים גם כאן חזרה. אז לכן שייך לומר פסומי ניסם. אבל בבית אדם מברך על אוכל שהוא אוכל. זה כבר בתנעה, זה אין בזה כל כך פסומי ניסם. לכן הגמרא אומרת, אינו חייב להזכיר ראי הניסים. ואם בא להזכיר, מזכיר. אני רוצה, יאמר. כלומר, זה לא חובה כל כך. עכשיו בדרך כל העולם, כולם אומרים מה הניסים. זה צריך להיות משונה מן הבריאות. במקרה שאדם שכח, הוא כבר חתם ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, אז לא ידאג על זה שאני לא אמרתי על הניסים, אין דבר, זה לא חובה כל כך. אבל כשהגיע לרחמן, שם יאמר הרחמן, הוא יעשה עמנו ניסים לפלאות, כמו שעשה רבותינו ויוחנן בזמן הזה, וימשיך במים מתתה בן יוחנן הגדול, עד ועשית עמנו ניסים ונפלאות, ונודה לשמך הגדול סלע. אז לכן אומר את זה באמצע הרחמן, כשאומר הרחמן פוסח למשוקת שלמה, אז שם אומר את הנוסח הזה כולו. אם רצה יאמר, רוצה לומר שלא יאמר, לא אמרתי שזה בחובה. כל זה אם הוא רוצה להפיס את דעתו, להניח דעתו, אז אנחנו אומרים בהרחמן, שם יוסיף במצטה בן יוחנן. אנחנו מבינים בדברי מרן שכתב לנו את זה בהלכות תפילה, שכל זמן שנזכר לפני שיאמר שם שמיים, אפילו נזכר אחרי שאמר ברוך אתה, לפני שאמר השם אשר שלחה וכן האלה הודות, נזכר, כתב מרן שיכול לחזור. ומה שאומר האל שעתנו וזה תמיד שלה הילה טוב, זה לא ברכה לבטלה שאמר שם שמיים, זה לא ששמיים לבטלה, מכיוון שזה מובלע בתוך נוסח של תפילה. אותו דבר גם כאילו בקת המזון, למחד שכח נגיד על הניסים ותכן אומר, בעל הכל, שם אלוקים, אנחנו מודיעים לך, ותקף נזכר, אז יחזור ויאמר להם נסים, ואם זה ברכה לבטלה. אבל אם אומר, בעל הכל, שם אלוקינו, ותקף נזכר, אז יאמר, אנחנו מודיעים לך. השם אלוקינו, מה השם אלוקינו? אז כאילו הלך לחינם. אז לכן יסיים שלוש תיבות, בעל הכל, שם אלוקינו, אנחנו מודיעים לך וברכים אותך, חכי חזור, ועל נסים על הפורקן, כדי שיהיה משמעות בשם שמיים שיזכר. ואז אין חשש בזה ששמיים בבטלה. כל שזה קטע של תפילה שאדם מוסיף ואומר, אפילו שאומר שם שמיים, מותר. לכן מחד גם כן מתפלל באמצע התפילה, על איזה דבר, למשל של רפואה של אמר, כרצה. ירצום מלפניך, השם אלוקינו ואלוקינו, ואתם לשלח רפואה של אמר, רפואה של אמר, ישראל, ובכללם לחולי פירונים ופירונית. אז הוא אומר שם שמיים, ירצום מלפניך, השם אלוקינו, יגיד שם שמיים. אין בזה חשש ברכה בבטלה. כיוון שנוסח תפילה, נוסח תפילה יכול לומר שם שמיים. רק כשמוסיף ברוך אתה השם, זה כבר עשה, זה כבר ברכה לבטלה. אבל כשאומר את זה מנוסח של עניין משמעות תפילה, אז אין בזה שום חשש. או למשל, אדם יוצא פרנסה טובה, באמצע ברכת השנים, שואל מהקדוש ברוך הוא שישלח לו פרנסה טובה. אז זה אומר גם כי אני רוצה מדפניך, השם אלוקינו, מזכיר שם שמיים. או שואל צרכה באמצע שומע תפילה, כל צרכה. מפרר על מישהו, מפרר על מיד באפלו, אני נמחל, כל שהוא מוסיף באמצע התפילה. ואומר שם שמיים, אין בשביל שם חשש כדן. ואז לא בא, כך רצוי, ואומר השם, נגיד, באמצע התפילה. אלא כמו מפרר למה הקדוש ברוך הוא, לפני הקדוש ברוך הוא, צריך לומר שם שם שמיים כרגיל. לכן אין בזה שום חשש ברכה לבטלה, רק כשאומר ברוך אתה השם, זהו שכתוב התוספות, אומר ברוך אתה השם שומע תפילה, מוסיף לדעתו, אומר איזה קטע שתפילה אומר ברוך אתה השם, במקום שחכמים ותקנו אינו רשאי לומר, אבל בתפילת הדרך למשל, אנחנו מסיימים ברוך אתה השם שומע תפילה, נוסע אפילו בירושלים לתל אביב, כשיוצא כבר למטה לגבעת שאול, כבר זה חזיק בדרך, יוצא 70 אמה ושיריים, מירושלים, מהבית האחרון של ירושלים, סביבים ממש 30 מטר, 35 מטר. אז הגיע 35 מטר, תקף תתחיל להגיד תפילת הדרך. היום בפרט, כבר אומרתנו הרבים, יש הרבה תאונות דרכים, זה חשוב מאוד שאדם יגיד תפילת הדרך. ויחתום ברוך אתה השם שומע תפילה. אם הוא לפני כן אכל משהו, ברך בורא נפשות, הוא מסמיך את הרצון הזה לברכה האחרונה שהוא ברך, עדיף. אבל זה לא מעכב. למשל לא אחד, לא היה שהות לאכול, לא שום דבר, וישר רוצה תקף מיד להתחיל להגיד יהי רצון, יכול להגיד. כיוון שזה בקשת רחמים, זה החתימה, ברוך אתה השם שומע תפילה, להגיד שם שמיים כרגיל. זה תקנת חכמים. כל שנוסע שעות פרסה, פרסה זה שעה ו-12 דקות. אפילו היום פחות משעה ו-12 דקות, יש גם כן הלוך וחזור, הוא חוזר עוד פעם לביתו. ולכן נקווה גם כן גם על החזרה. ולכן יוסיף קטע בתוך הדרכה, ותחזירנו ברחביך לחיים טובים ושלום, כי אתה שומע תפילת כל פעם, ברוך אתה השם שומע תפילה. אז זה קורה גם ההליכה וגם החזרה. בחזרה יאמר את זה בלי שם מלכות, בלי שם, ברוך שומע תפילה. אבל בהליכה, כמה שהוא הולך, יכול לומר ברוך אתה השם שומע תפילה. אחד שטעה וחשב שאם אחד שכח את הניסים צריך לחזור את תפילתו, והוא אחרי שסיים תפילתו ראה שהוא לא אמר על הניסים, חשב שצריך לחזור, תחיל עוד פעם לחזור את העמידה, ובאמצע נזכר שהדין הוא שלא צריך לחזור, חייב להפסיק באמצע. לא יאמר, טוב אני מכוון מכאן ולהבא שיהיה תפילת נדבה, שלא תפילה להפסיק באמצע. נמצא שעושה תפילה חצי חובה וחצי נדבה. זה כמו חצי קורבן נדבה וחצי קורבן חובה. זה לא יכול להיות דבר כזה. לכן צריך להפסיק באמצע. באמת דברים אמורים במנחה ובשחרית. אבל בערבית, כיוון שיסוד תקנת ערבית היא רשות, כך נפסק הערכה בגמרא בברכות כבזיים, תפילת ערבית רשות, אף כפי שעכשיו עשינו את זה עלינו חובה, על כל עם ישראל, כולם מתפעדים ערבית, אין אחד שפותר עצמו מערבית. למרות הכל, כיוון שיסודה היא רשות, לכן יכול לסיים אותה בתור חובה, בתור נדבה, כשהוא נזכר באמצע המשך ערבית, תפלל ערבית ושכן אמר הנשיא, וחזר עוד פעם תפילת, ובאמצע נזכר שהוא לא צריך לחזור. אז למה אני חזרתי? אני אומר, יכול להתכוון בתפילתו, מכאן מן הבא יהיה תפילת נדבה. ואז יסיים כל תפילתו, שלא יצטרך אף פעם להפסיק באמצע. קורה גם כן, לפעמים, אדם התפלל מנחה, הוא תמיד רגיל להתפלל מנחה במקום מסוים, נגיד בבית כנסת. אבל הוא לפני כן הייתה איזו מסיבה או סעודה, ולפני כן התפללו מנחה. והוא שכח שהתפלל מנחה, חזר עוד פעם בבית כנסת, כשהגיע בבית כנסת, חזר עוד פעם התפלל מנחה. באמצע נזכר, אני התפללתי כבר מנחה. אז מה יעשה? לא יכול לכוון מכאן מן הבא שיהיה תפילת נדבה כדי שיסיים תפילתו. לא, הרי יפסיק באמצע. ככה דין. שאי אפשר לעשות תפילה חצייה לכוונת חובה וחצייה לכוונת נדבה. אי אפשר לעשות כך. לכן, פוסק באמצע. למה דברים אמורים שתפילת תפילת יחיד שלא, בתפילת לחש. אבל אם הוא היה חזן, ולא ידע, לא נזכר. באמצע תפילת החזרה נזכר. אז יכול לסיים. כיוון שהחזרה היא לא מתכוון להוציא את עצמו בתור חובה, הוא כבר התפלל לחש. אלא הוא מתכוון בשביל להוציא את אחרים שלא עדיין שלא יודעים להתפלל, שאינו בקי, אז לכן בשביל זה יכול לסיים תפילתו אדם. כי גם בתחילת תפילתו בחזרה, לא חשב על עצמו בתורת חובה, כיוון הוא התפלל. לכן בשביל זה כשחוזר באמצע נזכר, לא יפסיק באמצע, אלא יסיים כל תפילתו. הליל, זו תקנת חכמים גם כן, שהגיד אותה כל שמונת ימי חנוכה, לגמור את הליל. הועיל ונעשה לנו הנס הזה, יש קוריאל גם כן, גם הנס של התשועה, שקדוש ברוך הוא השיע את עמו ישראל, גם הנס של פך השמן, שזה גם כן להראות חבתו התברך את עם ישראל, אוהל העדות. העדות היא לישראל, השכינה שירויה ביניהם. לכן, גם כן גומרים את הליל, בשמונת ימי חנוכה. ועקב זה נעשה בשביל הנס, בשביל התשועה של עם ישראל. אבל גם כן קונים בזה גם כל הנס כולו, כי סופו הוכיח את תחילתו. יש הרבה אנשים, אפילו קומץ של אנשים לפעמים, מוסלים בתפשם בכפם ונצחים עם רב. אז מי אמר שזה נס? מי שרוצה לדחות, מי שרוצה לומר, להתפלמס, לומר שזה לא נכון, יאללה דוחה נטויה. אבל כשנעשה הנס הזה של השמן, כולם ידעו וראו, שזה פח אחד שמספיק רק לאדם אחד. היו עושים הרבה פחים כאלה, וחותמים עליהם בחותם של כהן גדול, היו מכילים שלושה דוגים וחצי, ומלאים את הבזלחים, בבוקר כבד, זה תמיד ככה. והנה, הפח הזה הספיק להם בשמונה ימים. הבינו שהשכינה שירויה ביניהם, שמעשיהם מוציאים של הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה הוכיח גם שהנס של המלחמה זה היה נס. לכן, בשביל זה כמו שאמרנו, זה גם כן מוכיח שני הדברים ביחד. לכן אנחנו אומרים את ההלל, גומרים את ההלל, שמונה ימים. חובת ההלל זה לא נדחית, אפילו לגבי למשל אדם שהוא לא עלינו אבל, בתוך שבעה. בדרך כלל שמתפללים בביתו של האבל, וזה למשל אירע ראש חודש באמצע. אז לא אומרים הלל בביתו של הנפטר, למה שאומרים לא המתים מהללויה ולא כל גדומה. אתה מתפלל בביתו של המת, ואני שמע שמע מרחפת, כל שבעה. ואתה אומר כדו המתים היו לכל, אתה בא לבוז לו, אתה בא לעוג לו. לכן לא נוהגים לומר הלל בראש חודש בבית האבל. אבל זה לא ראייה מראש חודש עניין חנוכה. ראש חודש כדו עניין של מנהג וערמה, כדברי הגמרא מסכת תענית דף כ"ח, שקריאת הלל בראש חודש היא רק משום מנהג. אבל משעיקים כאן, שמשמעת מחנוכה, זה דין, חובה. 18 ימים יחיד גומר בהם את הלל. מי הם 18 ימים? שמונת ימי חנוכה, שמונה ימים של חג הסוכות עם שמיני עצרת, עם 16, יום אחד של פסח, יום אחד של שבועות, הם 18 ימים. וכי כתוב גם כן בתוספתא, בפרק ג' יסוכה. 18 ימים, בלילה אחד, الحين بيمر بهي بالتهديد لا إله إلا الله في صح شنو كم شنو إحنا نواجهين شو بيد في صح بيتكلم سيرك كيف حرية فلات عبيد حرية عميدة شر عبيد أحزان ومير بكل رام بروح التعشيم شكل شنو جمر التهديد وجمري متهديد بالآخر شنو بالآخر حرونا زي جنب كن ذكرت مش عمدي في السفتة زي جنب بيروشان ميكاح كتوم بسفر روكيع شو أحد ما كدمونيم هي جوريس كثا بترموت شنانو بعرخين دفيون سينو بعرخين لو كتوف كثا كتوش منع عشر يمين الحين جمع بعيم التهلي هذا روكيع هي جوريس بترموت إيتا بعرخين شو منع عشر يمين ولا يبع أحد الحين جمع بعيم التهلي لا لا أحد مش كتوم بتسفتة سيام خوانو لذيل بيسح لذيل بيسح جنب بيت الكنيسة جمري بتهدل خلوفا بالحوض ينزلك من هاك لخين كماش يديك كل دورك من هاك لخين أمروح أخميم كش يزيب البيتوش الأذيل ببيت النفطار شما بس إخا مار لابتين مهدد يا أو ببني طعم أحير إيش أمرين في شمال زي يوم عسى الشيم نجيلها بنسم حبو أغير زي مسكين يشيبو بخي على ما يشيبو ما تعوثي نجيلها بنسم حبو إخا تعوثي دورك زي لخين نمنعين بدومار أفاد هاليوم مش نوهجين إيم متبايلين ببيتوش الأذيل هذيل عزيمة تمكوم لخاس حيدر أحير أو هالتبور عزيمة تمكوم خاسين لحيدر أحير أيام إن دراش إن شما راك حيدر أحير مدير خلال إيش كما حدري لخاسين لحيدر أحير هذيل الشيء بمكمه ذي ليو مرت أهلين أبل هين يجيدوا تعليه بحيدر أحير يجيدوا بتو أز إن بزيك وكاف منعا بفرس أيام بعمنوت روبا نفترين لو نفترين ببايت نفترين ببيت حنين كيش نفتر ببيت حنين ما شيخ شما نشما مرحفت بكم كاف דומה שבא כשאומר לא המתים על ידויה שבא כאילו בא לקמצר את המת, את הנפטר בכל אופן זהו הדין מה שאנחנו נוהגים היום נוהגים נכנסים בחדר אחר וגומרים וקוראים את ההדין בראש חודש מה שאין כן בחנוכה בחנוכה זה דין גמור הגמרא אומרת צריך לגמור את זה אז אין אפשר שזה בין אבל ולא אבל אפילו שאומר זה היום עשה השם לגילה מסמחה והוא נמצא בתוך האבל אף פי כן, הוא לא אומר על עצמו נגידה מתמחה, זה בין הכלל ישראל. לא עירה מה שעירה, אבל בסוף של כל ישראל הם שמחים. ימים שרבותינו קבעו בהם לגמור את ההלל. לכן הוא צריך גם כן לשתף עצמו עם הציבור, לא יפרוש מן הציבור, יאמר וברך גם כן, צריך לברך וברך. רק לא נוהגים שהוא בעצמו יהיה שליח ציבור בברכה, שיברך את קדושה מצב סלם לגמור את ההלל. יתנו לי משהו אחר לגמור את ההלל. הוא בעצמו יברך בלחש ויגמור את ההלל. אבל לא הוא בעצמו גומר את הלל, למשל בתור שליח ציבור. אף כפי שאבל על אביו ועל אמו, בתוך שבעה, מצווה שהוא בעצמו יתפלל. אף כפי שיש אחרים, יש מישהו שיכול להתפלל יפה, אף כפי כן, טוב שהוא יתפלל, יעלו נשמתו של אביו ואמו. אפילו שזה בתוך שבעה עדיין. אין בכך כנום, הוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה, כמו שהגמרא אומרת, בסוכה דף כ"ה, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. חוץ מתפילין ביום הראשון, זה הכל. ועשו בדברי תורה, קורה בדברי תורה בדברים הרעים. בדברים הרעים שבירמיה, או מסכת מועד קטן, דברים של אבלות. אבל בכל אופן, לגבי המצוות, הוא חייב בכל המצוות. לכן הוא חייב להתפלל, חייב לעשות הכל. כן, בעניין להיות שליח ציבור, גם כן יכול להוציא את אחרים מלחובה, כרגיל, כמו כשליח ציבור. ומצווה שהתפלל, ואפילו בתוך שבעה, בשביל לנו נשמה של אבא שלו או של אמא שלו למי שישב באבלה. מה שאין כן שאר קרובים, אח למשל, או משהו, שאר קרוב, או אב על בן, כיוצא בזה, לא נוהגים לזה. בתוך שבעה לא נוהגים שהם מתפללים. אם יש אחר שיודע להתפלל, נתאים לאחר. אם אין אחר, אז טוב, אין דבר, יכול להיות שליח ציבור. כי הוא חייב בכל המצוות, יכול להוציא אותה עם איזה חובה. כן. אז זה שאנחנו אומרים, גם לגבי קריאת ההלל, גמר ההלל בימי חנוכה, אף אפי שהוא חייב, הוא גומר את ההלל, אבל טוב הדבר שימסור את זה למישהו אחר. הוא כבר גומר את החזרה, מישהו אחר עובד לפני הציבה, וגומר ברכת שכשאנו גומר את ההלל, וגומר את ההלל, והוא אחר כך בסוף, בסוף כשאמר תתקבל, הוא אומר, הוא בעצמו יתקבל. אם אין אחר, הוא בעצמו יודע להתפדל, והשאר אין לו אם להתפדל, אז לגמור את ההלל וברך ואין בזה שום חשש. כפי שאמרתי, ההלל הזה חובה, חיוני, וצריך לאומנו. לכן לא יפטור את עצמו מפני שהוא נמצא בעבל של שבעה, זה חיה בפדל. זה עניין הנשים אם צריכות לגמור את ההלל בימי חנוכה או לא. רבותינו אמרו אישה חייבת בהדלקת נרות חנוכה בפני שהייתה באותו הנס, שאף הן היו באותו הנס. ולכן גם היא חייבת להדליק נרות חנוכה. אז לכאורה גם גמר ההלל שאנחנו גומרים את ההלל בימי חנוכה, בשביל הנס. למה אנחנו עושים את זה ככה? בשביל הנס. אלמלא הנס היינו עושים הלל, שמה הלל? כן, לכאורה, כשם שאנשים חייבו אותם להדליק נרות חנוכה שהיו שותפים בנס, אז הדבר היה צריך לעשות גם כן, לחייב אותם בהלל. ככה צברה הפשוטה, אבל לא כהלכתו של הרמב״ם. הרמב״ם כתב את כל ההלכות של ההלל שנאמרו במסכת סוכה, שם מדובר לגבי חג הסוכות, אבל הרמב״ם כתב אותם כולם בפרק ג' מהלכות חנוכה. בכלל זה הביא דין המשנה שיש בסוכן המתחת, כתוב שמה במשנה, אם אדם הוא למשל לא מרגיש טוב ואישה רוצה לקרוא את ההלל ולהוציא אותה לחובה, אשתו למשל היא רוצה לגמור את ההלל לברך ולהוציא אותה ידי חובה, הוא לא יכולה. למה? שהן נשים פטורות מהלל. כל מסת עשי של זמן גרמה נשים פטורות, וזה זמן גרמה, לכן לא חייבו אותם חכמים לגמור את ההלל. וכל מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את החרים ידי חובתה. לכן מה יעשה? הוא קשה לו לקחת סידור לשבת ולקרוא, אז היא רוצה לקרוא לו את ההלל, אז עונה אחריה מילה במילה מה שהיא אומרת. אומרת הללויה האלו עבדי השם, עונה אחריה הללויה האלו עבדי השם, הללו את שם השם, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך, יהי שם השם מבורך. הוא אומר אחריה מילה במילה עד שמסתיים את כל ההלל. אם היה איש מקרא אותו, היה מישהו אפילו הוא בר מצווה במעלה, אז הוא קורא לו את ההלל והוא שומע כעונה, כמו שהוא שומע כאילו הוא בעצמו מדבר, כמו שאחד, כל אחד מתכוון להוציא את חברו ידי חובה. האיש הזה שקורא מכוון להוציא את השומע, וגם השומע מכוון לצאת ידי חובה מהקורא, אז לכן יוצא ידי חובתו. לא יוצא לנו אחלה מילה במילה, אבל מה שאין כן, כשאישה מקרא אותו, היא בעצמה פתורה מהלל, איך תוכל להוציא את זה ידי חובה? לכן עונה אחריה מילה במילה מה שהיא אומרת. הדין הזה שכתוב במסכת סוכה לגבי חג הסוכות, כותב אותו הרמב״ם לגבי חנוכה, בהלכות חנוכה. אז מה משמע? שהאישה פטורה מלומר לגמור את ההלל בימי חנוכה. אם הייתה חייבת בחנוכה, אז למה מעתיק את זה הרמב״ם בהלכות חנוכה? يعني יכתוב את זה בהלכות סוכה, אבל לא בהלכות חנוכה. אלא ודאי שזה הרמב״ם, כשם שהנשים פטורות לגמור את ההלל בימי סוכות, כך גם כן לומר בימי חנוכה. מספיק מה שחייבו אותם חכמים, את הזכר של הכר הנס פרסום הנושא בהדקת הנר. בהדקת נרות חנוכה יש גם פרסום הנושא גם לאחרים, אז לכן יש בזה טעם. אבל לגמור את ההלל שזה בינו ובין קונו, לא חייבו את החכמים. לא רצו לעשות אותו יותר חמור מאשר חג הסוכות שזה דאורייתא בשפת שמחה נוהגת שמה. ואף על פי כן יש פתרונות. אז לא רצו לעשות שבחנוכה יהיה יותר חמור מזה. כל זה תקור הברק, אין דאורייתא תקור, לכן פטרו אותם מעל. זו ידעתו של הרמב״ם, אבל מהתוספות במסכת סוכה למתחילת, לא משמע כך. משמע שנשים צריכות לגמור את ההלל בימי חנוכה, פני שנתקן על נס. תוספות מדברים לגבי ליל פסח. ליל פסח בבית. אנחנו שותים ארבע כוסות, וכל כוס וכוס נתקן על מצווה מיוחדת. הכוס הראשון אומר אותו על קידוש, עושה קידוש. הכוס השני הגדה. כוס השלישי בקת המזון. כוס רביעי כתוב במשנה, מה זגורו כוס רביעי? בגומר עליו את ההלל. הרי הכוס מתקן בשביל ארבע בשביל ההלל. ונשים חייבות בארבע כוסות שאף הן היו באותו הנס. ברור שהכוסות מתקנו על מצוות. לא שיקח לבוא אדם ויאמר, אני חייב על אלה ארבע כוסות, הדו אחד, הדו תנין, תלתי, ארבע, מגמר. אז הוא אומר, עשיתי ארבע כוסות. זה הולך על ארבע, זה לא שווה כלום. צריך שיאמר, כשדת תקינו חכמים. אז כשהאישה הזאת עושה גם כנסת בחבש של כוס רביעי, היא צריכה לגמור עליו את ההלל. לכן היא חייבת מהלל, זה דבר פשוט. זה אומרים בתוספות, שרים כאן ארבע כוסות, על ארבע המצוות האלה, ומן המובן שהאישה חייבת לגמור את ההלל. והתוספות מוסיפים הסבר לדבר. פני שההלל הזה של ליל פסח, לא בתור ההלל בדבר, בתור שנתקן הנס של יציאת מצרים. ואנשים היו ביציאת מצרים. לכן מסיקים בדברי התוספות שגם חנוכה, כיוון שנקבע הנס, גמר ההלל נקבע הנס, אז גם כאנשים חייבות. יש דוחים שזה לא כל כך היה מהתוספות, אבל בכל אופן בלי ספק לא יצאנו. האמת, כשבאים לשאול שאלה, אנחנו נוהגים תמיד, הרמב״ם אומר את דעתו שלנו. כותב מרן הבית יוסף בספר אבקת רחל, סימן למד ב', שגדול המורים והפוסקים שלנו הוא הרמב״ם, אשר פשטו הורה אותם בכל ארצות המזרח, וקיימו וקיבלו עליהם ועזעה מנהוג כדבריו ולא יזיזו מדבריו ימין ושמאל. זה כותב מרן באבקת רחל. וגם חוזר על זה עוד פעם בסימן קופמן, מביא את זה בשם הרדב"ז, גם הרדב"ז מסכים איתו. שניהם חתומים, מרן רבי יוסף קארו והרדב"ז, חתומים על פסק אחד, בתוך הפסק מזכירים שאנחנו לא זזים מהוראותיו של הרמב"ם ימין ושמאל. עד שבא מרן וחיבד לנו את השולחן ערוך, ובאיזה מקומות נטה קו לפסוק כמודעת איזה פוסקים שחוקים על הרמב"ם, מפני שראה שרוב הפוסקים חוקים עליו, אז פסק את דעתו בפוסקים. אבל עד לראש של הרמב"ם ועד של מרן ועד בכלל, וכן כל דבר שלא נתפרש בפירוש ודברה של מרן, נשאר אוכל אותה של הרמב״ם קיימות, לא זזים מהם ימין ושמאל. ומכיוון שהרמב״ם הוא הפוסק בעניינים האלה, והוא אומר שאנשים פטורות מעלה, אז הם פוסקים כמדעת הרמב״ם, בניגוד לדעת התוספות שלא סוברים כך. ולכן בשביל זה, אם תבוא אישה ותשאל, אני חייבת בעבד ימי חנוכה? הוא אומר, לא, את פטורה. אמרת, אני רוצה לקרוא. טוב, תקרא, מה יש? בזמורים בעלמה, מה יש? אבל לברך על ההלל, לא יכולה לברך. היא תגיד שקדישנו בצבא וצובנו, וגמור אתם, זה שקר, מי צובע אותך? אם הרבה אומר שאת מפורה, איך תגידי בצובנו? לדובר שקרים נקוד נגד עיניי, זה יכול להיות דבר. הבעיה היא לגבי אלה שנוהגים כמדעתו של רבילותם, כמו האשכנזים, יוצאים ביד רמה. רמה פוסק, בסימן תסקו פטט, והלכות שופר, אומר, אם האישה רוצה לברך על השופר, אפילו שהיא פתורה משופר. נוסף עשה איזה מגיע למה, אנשים פתורות, היא לא חייבת לברך על שופר. לא חייבת לקיים את השופר. אבל אם כל זה, אם תרצה לברך, זה לא ברכה לבטלה, רק הדעת רבילותם. הוא חולק על הרמב״ם שאומר שזו ברכה לבטלה. והאשכנזיות נוהגות כמו דעתו של רבילותם, פרט לחלק מסוים מהאשכנזיות שלא מברכות. זה כך כותב החכם צבי, הוא היה גוער בנשים שמברכות על המצות על שש זמן גרמה, כגון לולב, כגון סוכר, כגון שופר. אם צורך לומר דברים אחרים, כגון תפילין, כמו ציצית, בוודאי שהיה גוער בהם, לא היה מסכים שיברכו. היה מי שזו ברכה לבטלה. וכך היה נוהג בספר של התעבץ, כותב, שכך היו נוהגים גם כן, כל זרעו אחריו. גם איש עוק יעקב ככה כותב. וגם כן חלק גדול מהאשכנזים שהם נוהרים אחרי השיטות האלה, אז נוהגים שלא לברך. וכך כותב גם בחיים לצנד, הוא היה גוער בנשים שיברכו על המסעת עשי של מגרמה. אבל חלק גדול מהאשכנזיות, עד עכשיו, הן מחזיקות בשיטתו של רבינותה, ומברכות על משת עשי הזמן גרמה, כגון לולב, כגון שופר, וכיוצא בזה. עכשיו, לגבי אלה הנשים, האם רשאות הן לברך גם כן על ההלל? הן רוצים לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל, ולברך עליה. תחשוב שאני פטורה. אתה אומר, מה אומר שאני פטורה? אני פטורה. אבל אני רוצה לקיים את המצווה, ואני רוצה לברך על זה. כן, תחשוב כל מצוות עשי זמן גרמה נשים פטורות, אף על פי כן לדעתו של רבין אותם לשעות לברך. אז פה גם כן רוצה לברך, כמו נעת למין אותם. האם זה אפשר לדמות את זה לשאר מצוות או לא? בזה יש חילוקי דעות. בכוונת המגן אברהם בסימן רשת התקווה. שם מדובר לגבי הבדלה, מצוות הבדלה. מצוות הבדלה, מרן פסק שהנשים חייבות בהבדלה, בלי יוצא מן הכלל. וכך הלכה, אנחנו לא זזים דברי מרן ימין ושמאל, נעיד הרב חידה, שכך פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, פשוט מדבר על הספרדים. כל תפוצות ישראל, כולם שהנשים מברכות את ההבדלה. או שהן מברכות, או שבעליהם שעדיין לא יצאו לחובת ההבדלה בבית הכנסת, חוזרים ואומרים להם את ההבדלה, מוצאו שאותם לחובה. זה ככה המנהג פשוט. כך מעיד בספר זמחי צדק, כך אומר לגבי שמחיים, כולם אומרים שככה הלכה. אבל אצל האשכנזים יש להם בעיה. שם כתוב, באורחות חיים כתוב, שנשים פטורות מההבדלה. אז הביא הרמה את דברי החולק, שהוא אורחות חיים, בניגוד לדעת רוב ככל הפוסק. לדעת שאתו דרב החייגאון, כתב שחייבות מההבדלה. בני שהוא מזכור את יום שבת, בכניסתו ובציאתו. וכך פסק גם כן הרמב״ם, והראייה מעיד שכך מצא בירושלמי, שכתוב בפירוש שנשים חייבות מההבדלה. כך כותבים גם כן, רוב ככל הראשונים, יש הרשב"א, יש הרמב"ן, כולם מחייבים את הנשים. אבל יש ספר אורחות חיים, הוא יחידי שמביא בשם הרש, הוא בעצמו סובר שחייבות, אבל הרש חולק. וסובר, מי זה הרש? זה בנשום שומר כנראה, אבל לא מצאנו שום מקור אחר איפה זה הרש הזה, לא ידענו. על כל פנים הוא כותב שהוא חודק וסובר שאנשים פטורות מהנדרה. בא הרמה, הביא ספרת החודק, אמר לכן לא יבדילו הנשים לעצמן, אלא יבואו בעליהם בבית הכנסת וברכו נהיה מהבדלה ויוציאו אותם בלי חובה. כן, בא שואל שם מגן אברהם בצדק, הלו הרמה בעצמו כותב נקודו מפחסי שזה מגירה מה שאנשים פטורות, אם ירצו לחייב את עצמם ולברך, השעות לברך. אז למה פה אתה אומר שלא יבדילו לעצמם? הם רוצות לחייב את עצמם, שיברכו. זה קושה שמגן אברהם, הוא מתרס ואומר, יש הפרש בין כשעושות מעשה ובין אמירה בעלמה. שאני כאן, ההבדלה היא בעצמה הברכה. היא לא עושה שום מעשה אחר. לכן שבע תעשה, לא צריך לברך. ושאיכם בעלמה, היא לוקחת תלולה, נותנת תלולה, עושה פעולה. או שומעת שופר, או יושבת בסוכה, כל דברים האלה יש בהם פעולה. כשיש פעולה, אז היא לכם גם יכולה לברך. בדעתו של רבינו תם. מה שאין כן כאן, שאין כאן שום פעולה, שום מעשה, אלא רק אמירת ההבדלה בעצמה. ונחנקו האחרונים בכוונתו של מגן אברהם. האם כוונתו לומר שצריך להיות דבר ברכה על עשייה אחרת, או ההדגשה היא עשייה ולא אמירה? זאת אומרת, נגיד עכשיו האישה הזאת רוצה לומר הלל, היא פתורה מהלל. נגיד בחג הסוכות, זה הול הדעות, האישה פתורה מהלל. היא רוצה לברך. האם יכולה לברך או לא יכולה לברך? אם תאמר שהכל תלוי עם אמירה או מעשה, פה היא אומרת, מברכת על ההלל, אבל זה אמירה בעלמה. אז לפי דעתו שמגן אברהם, לא תברך, אז תודה לברך. אבל אפשר לפרש, לא. מגן אברהם אומר רק על ההבדלה שהיא הברכה והיא המצווה. לא שני דברים חלוקים. אבל ההלל, ההלל מצווה, והברכה היא על ההלל. זה מחלוקת בין הכתב סופר ומהר"ל שיק ועוד איזה אחרונים בכוונתו של מגן אברהם. לדידן אין נפקא מינה בדברים האלה, כיוון שאנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן סבר שאסור לברך על נשות השיש ומגן רמה. אז הוא אומר, הבדלה אמרנו בלבה כשהנשים חייבות, כך פסק מרן, וכן בוודאי שהנשים חייבות לברך. אם בעלה למשל מתאחר, לא בא לבית כנסת, או שהיא יודעת בעצמה, רוצה להבדיל מה יש לצאת על שיש עצמה איזה חובה. בדרש, תברך על הכוס ותברך ותוציא את עצמה איזה חובה. רק שתדאג לשתות רוב הכוס. בתירוש אין שום בעיה לשתות רוב הכוס. לפעמים לשתות בנקה רוב הכוס. היא בכלל לשתות את כל הכוס, שיש את כל הכוס. כי זה יין חלש, לא מזיק ולא שום דבר. היא יכולה לשתות את כל הכוס, רק תברך גם כן על הגפן, על פירי הגפן, כמו שעושים כל הגברים. אז לכן, לדידן, אין לנו להיכנס בדבר בשעקורי ופישורי של הבנת דברי המגן אברהם לגבי ההבדלה. אבל ולגבי שאר מצוות, אפילו מצוות שיש להם עשייה, אנחנו פסקים כבדעת הרמב״ם, שזו ברכה לבטלה. אם מברכת, זו ברכה לבטלה. כך כותב גם הרעבד. הרעבד הוא בר פילוקטי של הרמב״ם. כשכתב שלא תברך, כתב אין הכל, אמר אברהם, אין הכל מודים לו. זה השגת הרעבד. אז יש אנשים שאומרים, אין הכל מודים לו, משהו שהוא בא לחלוק. אבל אם הוא רוצה לחלוק, למה יסתפק במילים אין הכל מדים לו? כלומר, אני לא מודה לו, הוא חכם כמוהו, למה ישתוק? אבל באמת הוא גילה דעתו אחר כך, הוא מדרת כהנים על פרשת ויקרא, שם הוא מדבר בנושא הזה, והוא אומר בפירוש שאסור לברך, אפילו אסור לנשים לברך על נשות עשי של זמן גרמה, שזו ברכה לבטלה, ויש בזה לב מן התורה שלא תשא של משולח הנשם. כך הוא מסיים על זה. אז הוא לעתור לאסור. וגם המאירי בחגיגה דת תלזיים כותב גדולי המפרשים, כולם יודעים, גדולי המפרשים שכותב המאירי, הוא מתכוון תמיד עד הרעבד. קורא אותו גדולי המפרשים. גדולי המחברים זה הרמב״ם. גדולי הפוסקים זה הריף. תמיד הוא אומר את זה, אומר את זה בסגנון של, לא מזכיר שמות, אבל בסגנון של תוארים כאלה. אז גדולי המפרשים זה הרמב״ם. גדולי המפרשים כתבו שהאישה אסור לה לברך על תרשי זמן גרמה. זה דעתו של בישעיה מטרני, זה דעתו של האור זרוע, והאור זרוע מעיד שראשי היה מוחה בנשים שמברכות על תרשי זמן גרמה. היה סבר שאסור להם לברך. ולא עוד אלא היה אומר, אישה שמברכה על תרשי זמן גרמה, עוברת על לא תעשה שלא תוסיף. היא מוסיפה על המצוות, תורה פטרה אותה מהמצוות. והיא מחייבת עצמה ומברכת. כשלא מברכת, תובשת ככה תלולה. מה, אני רוצה לתפוס תלולה. מה, אסור לתפוס תלולה? אבל כשהיא מברכת, גלתה דעתה שהיא עושה את זה בשום מצווה, ולכן עוברת ארבע תוסיף. זה דעתו של ראשי, ומסכים איתו המהרים מטרני, רבי ישעיה מטרני, בעל תוספות ריב. וגם כן העוזר רוע מסכים איתו. טוב, בזה יש אקולי אופי שוריהם, יש באמת בתוסיף או אין זה בתוסיף. אבל בכל אופן, בכל הדעות, אסור. הוא היה מוחר במשך שמברכת. לכן שבע תעשה עדיף. כל הפחות של ספרדיות, צריך להורות להם, כדעתו של מרן שקבענו הורה אותם, שאסור להם לברך אם תעשו לזמן גרמה. נעבור לדין שמציעים בו מרן את הלכות חלוקה. של ג'ב, סימן תפש עין זי. הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה בפני עצמו ושורפו. כשהרי הוא קצה למצפתו, והיא מתערב בשמן אחר, ואין שישים כדי לבטלו, יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. בדרך כלל, מרן כשכותב יש מי שאומר, ולא מבין מי שחולק, אז כך הלכה, כך פוסקים הלכה. רק כשמבין מי שחולק, ויש מי שחולק, אז טוב, הלכה יש לי, יש לך, הלכה כדי יש. אבל כשאומר סברה בשם יש מי שאומר, פני שבית יוסף כתב את הסברה הזאת בשם הרב מרטנבור, אבל לא מצא מי שחולק, ולא מצא גם כן שהפוסקים המפורסמים שלנו, שהם הריף, הרמב״ם, הראש, אלה עקב הפוסקים. אז לכן, כשרואה את הסברה יחידה, כותב אותה בשם יש מי שאומר. אבל אין כוונתו לומר יש מי שאומר ואני לא סובר כמוהו. אם לא כן אמר, כן אמר, הביא את זה בשולחן ערוך. אלא יש מי שאומר וכוונתו ואני מסכים איתו. כך משמעות הדברים, כל פעם שיכתוב מרן יש מי שאומר, ולא מביא מי שחולק עליו, וגם בבית יוסף לא מביא מי שחולק עליו. דעתו להסכים לדבר הזה. רק מפני שזה לא מפורסם בדעת הפוסקים המפורסמים, כמובן הריף, הרמב"ם והראש, שמהם יוצא תורה לכל ישראל. זה שופר, וכן גם כן אפילו הסכך של הסוכה, כל שבעת הימים, זה שבעים קדושה, נמשך אחרי סברת השאלתו דרב החי גאון, הוא שכתב את הדין הזה, שאם נותר מן השמן שהדיק אותו בדל שמיני, ובאמצע חצי שעה, הלא זמן של דקת נרות חנוכה, חצי שעה, כמו שכתב מרן למעלה, בסימן תפש עין גימן, וזה אפי דעת הריף הרמב"ם והראש. שלושתם כתבו, שזה השעות שכתוב בגמרא, מי שתשקע החמה, אש תכלה רגל מן השוק. כמה זמן זה? זה חצי שעה. כך כתוב הריף הרמב"ם והראש. עכשיו כותב לך, אם לא הדיק, הוא הדיק בדל שמיני, ולא דלקה החנוכיה חצי שעה, נגיד אחרי רבע שעה או 20 דקות, מישהו פתח חלון, מישהו פתח דלת, ונחבט. נחבט, נחבט, ולא חייב אותו לחזור ולהדיק אותה. עכשיו, מה שנשאר בשמן, זה הוקצה למצוותו. הוא שם את השמן בשביל להדיק בנרות חנוכה. לכן, מחר אסור להשתמש בשמן הזה, כמו שאחרנו מחנוכיה, החנוכיה שאנחנו משתמשים בה, אסור להשתמש לאורה, רק בשביל לראותם בלבד, כדי להודות לשמך. זה כל מה שמדליק בשביל שמן עשה. נכון שכתוב בגמרא קפתא אין זקוק לה, אחרי שקפתא הוא קיים את המצווה, הדקה עושה מצווה. קפתא הוא לא זקוק לה, אתה יכול להשאיר אותה מחובה. אבל צריך שתדע, אם היה נשאר לילות, אתה מוסיף עליה שמן, אתה מדליק שזה לילה אחרת. עכשיו זה לילה האחרון, לילה האחרון זה ליל שמיני, הדליק מה שהדליק ואחר כך קפתא באמצע. מה שנשאר זה נקרא שהוא מוקצה למצוותו. ואסור לך אחר כך להשתמש בו אחרי חנוכה בשביל להדליק אותו למשל לכבוד שבת. את השמן הנשאר הוא רוצה לכבוד להדליק אותו בשבת שאחרי זה. אסור. למה בשבת נעשה בשביל להנות ממנו. מה שאנחנו מדליקים נרות שבת, נהנים בזה. אבל מה שאין כן זה, אתה לא נהנה, אסור לך להנות ממנו. לכן מה יעשה? יעשה לו מדורה בפני עצמו, ייקח כל הפתילות, כל מה שנשאר שיעורי הפתילות, שיעורי השמן, והדליק אותם, יעשה להם מדורה ויסרוף אותם. ולא יהנה להם. זה שכותב מרן, זה דעתו של השאלתו דרב החי גאון, גם התוספות מסכימים איתו, מביאים אותו להלכה, הריטב"א חולק על זה. הריטב"א אומר לא, זאת מצוות חנוכה. הגמרא אומרת שחנוכה אין בקדושה, היא מצווה ולא קדושה. שם הגמרא מדברת, רב אסי אמר את זה הלכה בשם רב, הוא רב אסי, למד תורה כאן רבי אסי, קודם למד תורה בפיו שבר, ואחר כך למד תורה בפיו שמואל. אז הוא מתחלה, רב לימד אותו, שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה, כדי שאסור להשתמש בעולם. לכן, מה זה להרצות מעות? לבדוק את המטבע, זה מטבע טוב, זה מטבע טוב, או פשוט סופר, סופר מעות. סופר, אחר שם אני רוצה, זה יהיה חושך, לא ראה איזה מטבע זה, יכול להיות מטבע, יכול להיות איזה מטבע יותר גדול, מטבע יותר קטן, במחיר. אז לכן הוא רוצה להרצות את המעות. הוא לא נוגע בחנוכיה. הקפיקים זה זלזול. ביד, לוקח סכין ושוחט ביד. שוחט ברגל שלו, שם את הסכין בין הרגל שלו ושוחט, מה יש לו, הוא נכה, מה יש לו? הוא שוחט ביד, כל שחטים שחטים ביד. אז במה ששפך, יחסי. שחטת ביד שלך, תחסי ביד שלך, תקח עפר. ביד. שוחט ברגל שלו, שם את הסכין בין הרגל שלו ושוחט, מה יש לו, הוא נכה, מה יש לו? הוא שוחט ביד, כל שחטים שחטים ביד. אז במה ששפך, יחסי. שחטת ביד שלך, תחסי ביד שלך, תקח עפר ותחסי. אבל הוא תניס, לא רוצה להסך את היד שלו בעפר. אז ככה לוקח בנעניים שלו מעט עפר, גורר אותו על הדם, זה מבזה את המצווה. זה שכתוב, אבו הודי כולהו דם. אביהם של כל המצוות שצריך נהוג בהם קדושה וחשיבות ולא יזרזר בהם חס ושלום, זה אנחנו לומדים דין כיסוי הדם. כמו בכיסוי הדם, במה ששפך יחסה ולא ברגליו כדי שנהוג בו כבוד, כך גם כן בכל המצוות שנהוג בהם כבוד. לכן נסו להרצות מעות נגד נר חנוכה. לא מפני שנר חנוכה יש בו קדושה, העולם היא מצווה ולא קדושה, אבל בשביל שזה יהיה מצוות מזיעות עליו. זה דברי הגמרא. אז כותב הריטב"א, יש לנו בגמרא במסכת מגילה כ"ו, יש שם הגמרא אומרת, יש הפרש בין שיירי מצווה לשיירי קדושה, יש משה קדושה. שיירי מצווה, כגון שופר, זה מצווה לתקוע בשופר. אחר כך מסכן השופר הזה הסכין, בגמר אין לו כוח. תוקע בו יוצא כל משונה, אי אפשר כבר לתקוע בו. אז מה רוצה לעשות? צריך לזרוק אותו. נכון? יכול לזרוק אותו. לא חייב לעשות לו גניזה, לחפש לו גניזה, כמו תשמישי קדושה. תשמישי קדושה כמו ספר תורה שבלה, או תפילים בלו, או מזוזה שבלתה. כל אלה, או שנצאו פסולים אחר כך. אסור לכן לדכת לזרוק אותם ברחוב. יש שם השם שמיים, יש בו קדושה. אז לכן צריך לגנוז אותם, לחפש מקום של גניזה ויגנוז אותם. או שישים אותם בתוך כדי חרס, הגמרא אומרת, שם במגילה כ"ו, שם אותם בתוך קד של חרס, כל אלה הדברים שטוענים כגניזה, וכשנפטר איזה תמיד חכם לא יבוא ולא יהיה, קובל אותם על ידו של החכם. כך כתוב, זה מקום גניזתם. כן, זאת אומרת, הגניזה צריכה להיות, לשמר את הדבר שיש בו קדושה, ולא לזרוק אותו אני ואני, כדי שלא יזרזל, חכי, תדרכו עליו, חכי, יבוא לידי בזיון. אבל לכם שופר, שתקעת בו, כן, אתה את המצווה. או תלית, לבשת אותו 20 שנה, כבר בלה אחר כך, לא שווה כלום. יכול לזרוק אותו אפילו ברחוב, בסדר, יהיה מותר. רק לא יזרוק אותו במקום שעוברים ושווים, דורכים עליו. יש אם אתה אומר למשל בזה, את התפקידו, גמר, יכול לזרוק אותו. יש אנשים חסידים שמשמרים את זה, שכדי שיעשו בו, שעושים מצות, אז אופים את המצות, זורקים את הדולה בפנים כדי שיוסיף דהבה, ועשה בו מצווה, עושים בו עוד מצווה. טוב, זה חסידות, אבל לא מצד הדין. כל אחד ואחד ישמור את הלדודים שלו, מכאן עד יום, ערב פסח, וכל אחד עושה גם כן אופה בעצמו מצות בערב פסח. קונים היום רוב האנשים, קונים היום מהחוב מצות. אז מה יעשה בדולה בזה? אחרי כמה שמענו, יכול לזרוק אותו, לא יזרוק אותו להדיה באמצע רשות הרבים שאנשים יפסעו עליו, שזה לא כבוד, אלא ישים אותו בצד למשל, כמו סמוך לקיר, לכותל, כשבאים פעמים מקיון, מוציאים אותו, לוחים אותו, ואחר כך שרפים אותו. אז זה יפרש בין תשמישי קדושה ובין תשמישי מצווה. בא הרב הריטב"א ואומר, טוען, אומר, הרי זה, הגמרא צועקת, וכי נהנה בחנוכה, קדושה יש בו, קדושה אין בו. אז מה הוא? הוא מצווה. הוא לא קדושה. וזה עניין מצווה. נגמר תפקידו, גמר, קפת לא זקוק לה, ניקח אותה, ישתמש מה שהוא רוצה. למה אתה צריך לומר שצריך לשרוף אותו, צריך להשמיד אותו, בשביל מה זה? יגדיקו ויעשו בו מצווה אחרת, יעשו בו דקת נרות של שבת. למה אתה אומר שיעשו? הוא חולק עליו. אבל אנחנו עדנו על דברי מרן, מרן פסק לדעת השיטות, יכול להיות שמרן לא ראה בזה את דברי הריטב"א, אבל כיוון שהתוספות הביאו אותו להלכה, ומרן גם כפסק את דבריהם, ודאי שאין לזוז מזה. לכן, מה שנשאר שמן בחנוכיה, או בפתיליות גם כן, הפתיליות ידיק אותן. גם אם למשל אצלנו, אנחנו שמים שמן בחנוכיה, פעמים הרבה שלוקח מדיק שעה, שעה וחצי, שעתיים לפעמים, אז זה אחרי חצי שעה שכבר דלק, לפי הדין כותב מרן, מותר לכבות אותה ולהשתמש לאורה, או להשתמש לאורה. רשאי, אחרי חצי שעה כבר קיימת המצווה. חלום מצוותה, משי תשקע החמה, אשתכלי רגל מן השוק, לא אומרים כל הפוסקים שזה חצי שעה. אחרי שדלקה חצי שעה, קיימת את המצווה. נגמר, יכול לכבות אותה, או רוצה להשתמש לאורה, יכול להשתמש לאורה. וכמכאן שכבר יעשית רשות. אבל בכל זאת נשאר תערובת. אם חבת, אני אומר, בדל שמיני, אם חבת באמצע הזמן, לא אחרי חצי שעה, אז יש תערובת, חלק הוא שהוקצה למצווה של חנוכה, וחלק תערובת של רשות. אז סוף סוף יש בו תערובת, אין 60 פעם נגד החלק הזה של מצווה. לכן, אסור. שוב פעם, חזרנו את פסק מרן, ייקח אותו, וישים, כמו שאמרתי, יעשה מדורה, וישרף אותו כדי לקיים את המצווה הזאת. בכל אופן, פעמים רבות שהרבוי השמש הוא שם בתוך החנוכיה יכול להדיק, בפרט עם הפתילה דקה מאוד, יכול להדיק שעתיים, שלוש, ארבע. אנחנו השתדלנו בערב שבת, הדלקנו ב-4 ו-20, 20 דקות לפני השקיעה, כדי שיחזיק מעמד, הנר יכול להדיק חצי שעה אחרי השקיעה, אחרי שאת הכוכבים. זאת אומרת, עד 5:30 בערך צריך שתהיה חנוכיה דולקת. אז מה עשינו? צמצמנו, לא הדלקנו כל כך הרבה מוקדם, כי פחדנו אחר כך בסוף, לא יהיה אחר כך אחרי הזמן, נסיס לך הרבה בסדו, לכן הדלקנו ב-4:20. ונמשכה, לא עד 5:30, 8:30 עדיין הייתה דולקת. אז קורה לפעמים שהפתילה דקה, ולא סחבת הרבה שמן, וגם הבזך, מקום הקיבולת של השמן, מחזיק הרבה שמן. אז כמה יש? זה כבר פי כמה וכמה. חצי שעה, 4 שעות, זה פי 8 כבר. בדיקה 4 שעות. אז בוודאי הרוב הוא שמן שמותר להשתמש בו. והמיעוט שמן שאתה להשתמש בו. אם קפת באמצע הזמן, אז השמן, שמן, שאר, רוב השמן הוא קשר. הוא מותר להשתמש בו. אחרי חצי שעה, הוא מותר להשתמש בו. כן, כאן יש כאן תערובת. מה הדין אם אחד חסכן שלא רוצה לזרוק את כל השמן ולעשות מדורה של דג לעומר ולשרוף את זה. הוא רוצה להוסיף עוד מעט שמן, הוא משער לו כמה זה, כמה גרמים בחצי שעה, כמה גרמים אני שמתי, גרמים האלה, למשל נגיד, 10 גרם נגיד, יכול להספיק על חצי שעה, על שעתיים, על שעתיים. וחצי שעה זה הרבע של זה, שני גרם וחצי. אז הוא, יש לו רואה שזה נכבה באמצע, אז יש פי 4, פי 5, פי 6. אז הרוב הוא שמן קשר. אז מה רוצה לעשות? סך הכל, בשביל חצי שעה, מספיק לו 2.5 גרם למשל, אז אני עושה פי 60 גרם, אני עושה 200 גרם, ואני אקח, אייחד את השמן הזה, בשביל הדיק ממנו כל ערב שבת. מותר לעשות ככה או לא? יבטל את זה ב-60 כלומר. אבל צריך כל דבר ודבר, צריך לבטל אותו ב-60. וזה ה2 גרם שנשארו סך הכל, 2 גרם של שמן שמקצים לחנוכה, הם שאסורים, והשאר הכל קשה. בלב הכי יש תערובת. אם כן, יש לי למשל 20 גרם יש לי. למה אני צריך להפסיד את כל זה לשרוף אותו? אני מוסיף עוד כמה גרמים, מוסיף עוד קילו אחד, יכול להיות, חצי קילו, ואני מדליק את זה אחר כך כל שבת. האם מותר לעשות ככה? מותר להוסיף ולבטל או לא? מרן פה פוסק לנו שאסור. אז זה אמר מרן, יש מי שאומר שאסור להרבות עליו ולבטלו. הוא רוצה להרבות שמן כשר במקום אחר, כדי שאחר כך השמן הזה שנשאר במקום שישרוף אותו, הוא ישתמש בו בשידר שבת. האם מותר או לא? וכן מרן שפסק פה לאסור, הוא הביא זה בשם, בבית יוסף הביא זה בשם רבי מאיר מרוטנבורג. רבו של הראש, והוא דייק את זה מהגמרא. בגמרא, מסכת פרצה דף ד', שם כתוב לגבי עניין ביטול איסור חתהלה. אנחנו יודעים, אין מבטלים איסור חתהלה. דבר שהוא איסור. ואתה רוצה להרבות עליו שיהיה 60 פעם, אסור לך להרבות. אם אתה מרבה עליו, כנסו אותו חכמים שלא יהנה ממנו. כיוון שעשה את זה באיסור. רבותינו גזרו, אפילו שאת מבטל ב-60, כשזה מאליו היה 60, אז מבטלים אותו. אומרים שזה בטל. אבל מה שאין כן להוסיף כדי לבטל בכוונה תחילה, זה אסור. נגיד למשל, אדם שטעה, ואחרי ששם הבשר למשל לבשל אותו, חתיכה אחת בשר, שעדיין לא הייתה מומלחה או מכשרה, עדיין לא הכשיר אותה. בטעות לקח אותה ושם אותה יחד עם התרשים, עם הבשר האחר. כל החתיכות מוכשרות, מומלחות, הכל בסדר. יש חתיכה אחת שהיא לא בסדר. אז מה הדין? החתיכה הזאת, שהיא לא, לא מומלחה, צריך 60 פעם כנגדה. בפרק יש בה בלוע אדם. והאדם הזה נפלט בתוך האוכל ועושה את כל האוכל. אז צריך 60, אני לא יודע כמה אדם בלוע בפנים, אז תמיד מצליחים 60 פעם נגד אותה החתיכה. הוא אומר, לא, אני לא יודע, רואה שיש, אני לא יודע כמה יש, יש 60, אין 60, סופק, או לא מסופק, יודע ברור שאין 60, רוצה להוסיף ולבטל, וזה נחלקו הפוסקים. למה, מה המחלוקת שיש בדבר? כאן, דם שבשלו די רבנן, כך רבותינו אומרים בגמרא במנחות דף כ"א, הדם עצמו אסור לאכול אותו כשהוא חי, שראוי לזריקה על גבי המזבח, והדם שעל המזבח מכפר. אז לכם שזה אסור תורה, לכן אסור לנו התורה לאכול דם. כל נפש שיש תוכה כל דם, ונחלטה נפש שהיא מעמאה, זה כשהוא עדיין חי. אבל דם שנתבשל, שיצא מכוח הבשר שהיה מובלע בו דם, זה לא היה ראוי לעסוק אותו על גבי המזבח. רק על ידי הרציחה של התבשיל, על ידי כך יצא הדם. לכן הדם הזה הוא לא אסור מדורה, אתה אסור רק מדרבנן. זה שמוע חכמים, דם שבשלו מדרבנן. באיסור דרבנן, האם מותר להוסיף ולבטל או לא, אז גם כן זה תלוי באותה המחלוקת. לדידן, כמנה כמו דעתו של מרן. מרן בירד העסמן צדיק דל כתב, מותר להוסיף ולבטל. כמו שהוא נכשל, לא עשה בכוונת חלה לקחת חתיכת בשר שהיא לא מוכשרה, וסתם עבב אותה יחד עם שאר הבשר. מי עושה ככה במזיד? רק משהו רשע. סתם, אנחנו לא ברשעה סכנן. וכן הוא בטעות לקח מסכן, נכשל, חשב חתיכה הזאת, היא כבר גם כן כשרה, כבר הכשירו אותה, וערב אותה עם שאר חתיכות, הוא בשל. אבל עכשיו הוא יודע שהרוב, הרוב כשר. נגיד יש פי 30, פי 40 נגד אותה החתיכה. אבל עדיין יחסר לו, צריך 60 פעם נגד אותה החתיכה. אז הוא רוצה להוסיף עוד כמה חתיכות, ועוד רוטב, ועוד מרק, ועוד מים, ייקח מים מהברז, תוסיף בפנים, ייקח גם כן ירקות, מה שהוא רוצה, ואחר כך ירתיע אותם כולם ביחד, מדיר ערובה שערי לנה, רוצה שיש 60 פעם נגד אותה החתיכה, ואז הכל לך יהפוך להיות מותרת. מרן כותב שמותר לעשות לך. לו הייתה דבר שהוא עשו דהורה איתה, זה עניין אחר. אבל כאן כל העשור הוא דם שבשלו מדרבנן. כמה שזה מדרבנן, חכמים לא הקפידו במקרה שנקרא מקרה, ואין 60 פעם כנגדו, מותר להוסיף כדי שיש 60. זה לעתו של מרן. הרמה חולק. הוא אומר לא, אסור. אפילו שזה דרבנן, אסור. הוא פוסק את דעתו של במיעין מרוטנבורג, שהביא אותו פה מרן, באור החיים. הרמה מיורד העסמת שדקטף, מסכים עם מרן מרוטנבורג, והוא אומר שזה אסור. כי הראש עתיק דברי מרן מרוטנבורג, הוא הולך בסברתו. מרן שובק את דעתו של הרמב״ם. הרמב״ם פסק שזה מותר. מותר להוסיף ולבטל. הרמב״ם מדבר באדם שמבשל תפשי של עוף, כן, ונשפך שם מעט חלב. אנחנו יודעים בשר בהמה בחלב זה אסור מדאורייתא, לא תבשל גדי בחלב אמו. בשר עוף בחלב, העוף אין לו אימא, יש לו ביצה, הביצה היא אימא, יכול לקרוא אותה אימא, אז זה לא גדי בחלב אמו. לכן אין לו חלב אם, הביצה גם כן אף פעם לא מוצאה חלב, אז לא שייך בו בכלל. לכן בבהמה זה דאורייתא, בעוף זה רק מדרבנן. לכן כותב הרמב״ם, אם אחד בטעות נשפך חלב בתוך סיר של בשר עוף שהיה מבשל, ואין 60 פעם, במדד ראה שיש פי 40 למשל, אין פי 60. מותר להוסיף עוד עוף ועוד מרק ועוד רוטב ועוד כל מיני דברים, וביחד ירתיח אותם עוד פעם ובשל אותם מחדש, ואז הכל יהיה מותר. יש לך הכל יהיה מותר. למה? בשרה ובעלה, זה רק מדרבנן. בדרבנן מותר להוסיף ולבטל איסור. זה פוסק הרמב"ן. וכן, אנחנו עקבותיו של הרמב"ן. גם הרשב"א בספר תורת הבית פסק את דעתו של הרמב"ן. לכן מרן התעלם שיטתו של הראש והמהר"ן ברטנבורג, הוא פסק את דעתו של הרמב"ן. עכשיו מרן סותר את עצמו. פה מרן כותב, אפילו שחנוכה היא רק מדרבנן, כולם מבינים חנוכה מאיפה? מדרבנן. אף פי כן אומר, השמן שנותר ונתערה בו שמן כשר, אסור להוסיף כדי שיהיה 60 פעם ולבטל אותו. למה? הלא אתה בעצמך כתבת ביורי דעה שבעניינים של דרבנן מקילים, ופה חנוכה זה רק מדרבנן. זו הסתירה של מרן. למעשה יש כל מיני תירוצים, כל התירוצים לא נראים נכונים. העיקר שבדבר, מרן הרבה פעמים כשמוצאים לו סתירה, מסקנת בעלי הכללים, בעלי הוראה, שתמיד מתחשבים עם הנקודה האחרונה, עם הפסק האחרון של מרן. יודעים, אנחנו שמרן חבר קודם שולחן ערוך ולחיים, אחר כך חבר שולחן ערוך ירדע, אחר כך בן עזר, אחר כך חושב משפט, וכן ביורי דעה הוא בא, הפסק הזה הוא פסק אחרון אחרי יש מה שכתב באור החיים. כי מרן תמיד אומרים סוגיה בדוקתה עדיפה, בסימן סדיקתי שם מדבר בעניין אסור לבטל אסור לבטל אלה, שם מרן התבונן הביא אסף כעמיר גורנה שסברת כל הפוסקים, הביא דברי הרמב״ם, הביא דברי הרשב"א, הביא עוד כמה פוסקים, ולכן מסקנתו הוא פסק שם להתיר. אז לכן אנחנו צריכים להתעלם מהפסק הזה של כל דור החיים ולפסוק כמו הפסק האחרון שתמיד הלכה כמשנה האחרונה. הפסק האחרון זהו קובע. גם במשניות לפעמים יש סתירה ממשנה למשנה, תמיד אם יודעים אנחנו איזה משנה היא יותר אחרונה, אז קובעים כמו המשנה האחרונה, כשזה הכל במסכת אחת. במסכת אחת יש סתירה, בפרק שני כתב כך, בפרק רביעי כתוב כך, אז פוסקים כמו שכתוב בפרק רביעי. כשזה מסכת עם מסכת אחרת, אין סדר למשנה, אנחנו לא יודעים מי האחרון. אז יש כללים, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן נקודה. אם זה מחלוקת, אם זו הסתירה בדבר שהוא דאורייתא, הולכים להחמיר. אם זה דבר שהוא בדרבנן, הולכים להקל. אבל כשזה במסכת אחת, ואנחנו רואים שמה המשנה האחרונה קובעת, ככה לך. וצד דבר גם כן בעניין הזה. מרן, אחרי שכתב לנו מה שכתב באור החיים, כשיתבונן בדבר, הגיע ליורד העם, ושם התבונן, שם הסוגיה בדוחתה, הביא אסף לנו לכל הפוסקים, ואחרי שהתבונן, פסק לנו מה שפסק שם ביורד העם, לכן פוסקים כמה שכתוב ביורד העם. ולפיכך אחרי נפשש בין חנוכה, שזה גם כן מדרבנן, ובין בשר עוף בחלב שזה מדרבנן. זה לדידה, דנו הספרדים. האשכנזים, הרי הם פוסקים כמו דעתו של רמה, ורמה מחמיר. אבל צריך להתחשב גם במה שכותב הגאון בעקיבא איגר בתשובה סימן למתחת, הוא אומר, אפילו בדעתו של הרמה, אם יש הפסד מרובה בדבר, אז מותר כמו דעתו של מרן. הוא גם כן פוסק כמו דעתו של מרן, אבל בתנאי שיהיה הפסד מרובה. היום מרן קשה הפסד מרובה. כל תפשיט זה הפסד מרובה. אם זה תפשיט קרה בו מקרה כזה שנשפח חלב מעט חלב, למשל 10 גרם חלב, והתפשיט הזה יש בו 400 גרם. אם אתה תוסיף עוד 200 גרם, אתה יכול להטיב את כולו. זה לא נקשה מרפסים מרובה, יש עוף, עוף שלם, יש בספר נחלת שמעה אומר, כבד של עוף נקרא שימו מרפסים מרובה. אנחנו מדברים על כבד מדברים, מדברים על עוף שלם מסכן יש בבנים, אז יש כל לשפוך אותו, זה נקרא שמה משל מרובה. לכן מוסיף עליו עוד 200 גרם, הוא מטל אותו שיש 60 פעם נגד מה שנשפח, נשפח 10 גרם. אתה עושה 600 גרם, יש לך 60 פעם. אם אתה רוצה להוסיף מחול על הקודש, אתה עושה 605 גרם. אז מה יש לזה? כבר מטל. ואז יהיה מותר, כמו שאמרה, כל אחד יהפוך להיות מותר. אז גם לאשכנזים צריך להסתכל עליהם ברחמנות, גם כן מי ששואל. ישלם עשיר גדול, מיליונר, שלא כלום, אפס. אז אתה אומר, תשפוך את זה, תעזוב את זה, שפוך חמתך על הגויים. אבל מה שאין כן הוא אדם מסכן, צנוע, בקושי בנפשנו נביא לחמנו. תגיד לו שישפוך את זה, כל כך יצר לו. וגם לא יוכל, מה יוכל? איך המופעלה של אחר כך, תלחי לעגבנייה, מה יוכל? רחמנות עליו. זה לא, תגיד לו שזה מותר, תוסיף עוד 200 גרם, הכל יהיה בסדר. נאמר, אז זה פסוק. הפרשה הזאת פרשת מוקד, ותוכנה פרות رأوت المرأة بدكوت البشر يتشبع الفروت الشيمينوت والدريئوت المليئوت زي رمز متتا قبورين بها الحدشين يربي بها المعطين مش عين بها صدقين مش كيني بين حشموناي كنا ما يورزين كنا ما سوديتا كنا ما يشمنين بيدي رشعين ويبنين كل ما يوكل حزير شكس أخبار شمينين بوف كان فايو بايم انا معطينا عليه بلعوتا حيين رسوتا زي رمز تميد يحول حنوكا شباش الحنوكا تميد يحول برشات مكس بتبلعنا فاروت ورقوت هاوت تشبع فاروت الشمينوت البريئوت هذا شيء يذكر زي رمز بعلمة شتميد يحول بالشبوع هذا نحن رؤيهم ببرشات الدانو يوسف الصديق بعمل دفنية فراو كتو شبه במדרש וגם בגמרא אצלנו בסופן המדבר כתוב שבאותו ערב שהיה צריך למחרת בוקר זה היה יום ראש השנה כתוב שם תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו כי חוק ליסי המשפחת יעקב עילות בהוסי סמו בצלו על עבד משריים זה היה יום ראש השנה בליל ראש השנה בא אצלו אליהו הנביא בא אצלו גבריאל בא אצל יוסף הצדיק בחלום תשמע מחר בוקר אתה הולך צריך לפתור חלום של פרעו תהליך כך וכך היה החלום וכך וכך הפתרון שלו כל מסר לא הכל בידו אבל אתה יודע רק לשון הקודש רק עברית בקושי מדבר מסרית היה שם במצרים הוא זה פרעו חכם גדול יודע 70 שפות זה בושה לך בבדתו רק שפה אחת או שניים בוא ואני אני אומר לך 70 שפות בערב אחד אני אלמוד 70 שפות כן בערב אחד אלמוד 70 שפות בוא אני אתחיל אתך שאלה אותו אנגלית בקושי עשי תפס כמה מילים ופתאום עובר לו לצרפתית ואומר שרפתית שכח אנגלית שאלה אנגלית שכח שרפתית מה אתה מענה אותי? אני יכול לזכור גם שאלה וגם זה תשמע, שמך יוסף מכאן מהארה יקרא שמך יוסף אני מודד לך הם בשמו של הקדוש ברוך הוא אני מוסיף לך את זה ואז כל מה שאני אקרא לך הכל יהיה מגנט בתוך הראש שלך וכך היה מה שאני אמן לך מה שלא אמן לך אבל לא, תגיד אנגלית, אני יודע אנגלית. תגיד שרפתית, הוא ידע שרפתית. אין לי מבין בכל השרפות שבעולם. ידע שבעים שרפות. זה שכתוב, הילות בהוסף סמו, בשפה על ירושלים, שפת לא ידעתי, ישמע, כל השרפות שלי לא ידעתי אותן, כבר אני שומע, כבר אני יודע, אתה בסדר. וכך יגיע למחר. מחר מופיע אצל פרעו. פרעו היה לו בכסא שלו, כסא מלכותו, 70 מדרגות. בכל אדם שמדבר עם המלך, לפי מספר השרפות שהוא יודע, אז יש לו רשות לעלות אותם המדרגות. אם יודע 10 שפות, אז הוא עולה 10 מדרגות. אם יודע פחות, פחות. יותר, יותר. לפי מספר המדרגות. יש 70 מדרגות, כרגע 70 שפות. והוא פרעו עצמו, ידע 70 שפות. ישב למעלה ומביט בגבוה על יוסף. אדון יוסף, איזה שפה אתה מדבר? אמרו, אדוני המלך, איזה שפה שאתה רוצה? מה זה איזה שפה? אתה יודע אנגלית? כן, אני אנגלית. תדבר אותו, כן, הוא יודע לו. אתה יודע שרפתית? כן, אז הוא עולה. כל שפה עולה. הוא יודע רוסית, הוא יודע יפנית, הוא יודע סינית, מה שהוא אומר לו, כן, אומר לו הכל. גרמנית, אחד יודע, עולה, עולה, עולה. בסוף, 70 שפות, הוא יודע כל הענות. אז הלאה, כמוני כמוך, כעמי כאן, והוא נמצא למעלה, יחד איתו, על ידו. פתאום לוחש לו יוסף, סלח לי אדוני המלך, יש עוד שפה שאני יודע אותה, והיא לשון הקודש. מה זה לשון הקודש? לא שמעתי מעולם. אבל הוא אמרת, תחיל לדבר כמה מילים משקודש, לא יודע שום דבר. עכשיו ישמעו החתומים שלי, יורידו אותי מהכסא, ימליכו אותך, יגידו, אתה יודע, שפה שיותר ממני. תשבע לי שלא תגלה את הסוד הזה. טוב, אני נשבע לך. נשבע לו שהוא לא יפרסם, שהוא יודע עוד שפה יותר מאשר פרעו. וזה הועידו לעתיד. זה הכל, השתמע שמענת העלות לסובת הסובות. כשנפטר עובדינו, הוא השביע את כסף. אמר לו, סמנה את אחת החדר אחי, כן, ואנה תקברי במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ושתני במצרים, קברתני בקבורתם, ואומר, אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר שבע עלי, וישבע לו, וישלחו לישראל על ראש המטה. כשבוע אחר כך לקחת את הלוויה, יוסף הוא משה, אבל רק הכיסא גדל למכה, פרעה יותר גבוה, הוא צריך רשות מפרעה. באתי פרעה, אני צריך ללכת ללוויה של אבא שלו, נפטר, אמר לו, מה? של מה תלך? כל העניינים של הממלכה, כל נתונים עליך, עשיך מכה. תעזוב אותי ותלך, איך תלך?
حضرك اللي شاء حسن حضرك اللي شاء تقع حيش الخاشي تقلون بها من الخاب قمانو تصريح نحن عملوا أول أدوني أني ارتافي شاء أذيش بعين مور بكبرية شكريتي لي بالسكنان شما تكذريني أذني شماتي له افتحتي له بشبوعا عمر كان أني شمعتي شيشبين في الشاحة خمين عسين مترم لخيم محرم لخيم شايم لخيم نقول لك حتى الشبوعا تلاقي سلا حمش الخا حكم شا حكم حكم حمش الخا كلام حكم خمين شا أسول أخذ أفترافي داريب قمانو أما أدوني ترسيش أني أسول أفترافي داريب أني أسي هالترا على الشبوعا شين شبعتي شاني لو أفاسم شنو لي أسفا حاجة ترم بخا وحتى ييري فرعو يشنبون بحخان ويشتيهو على إرس مصرائيل يحسي فرعو ويفكيت الكديم على الأرض وحمشت إرس مصرائيل بشبع سنوات السبع بيكبسوه كل أخير بيسمروا بار كل أن يعصفو زي بشيش حكا خيرهما أخير بالكنون شو تكرت أرس مرعا فنونة نوع إساد فرعو كرؤو تخا بشي يفتر حلوم فاني شمعت عليها لمور شمع حلوم افترته فسألت أحدهم حزاك باروك وسيخت سبعي صوت أسأله ما أني أجيب بكشتم خالي صوت إيش لي عاتسي مربي ما تبان التتلي عاتسي يتب إيري فرعو إيش نبون بحقا ما أسك شرخة زي بعدني شرخة أتاقى ماتا لفتور حزاك باروك نتلك حتى سخة شرخة بتلك قبلنا يوسف هي مخراح نمارك الدولين مألة لتصورك في تنوش الأحدهم ما زعني هنا يوسف شما حطمين إلا حطمين شما إسرائيل شباو لفتر تحد الموت بإيه بوتيرو تام بفرعو ويشتاح ويقرأ تكون حق طمي مصرين تكون حق خميها كل حق شلو تعوداش للبروفيسور لما دو نيفرسيتا كما شنين شلي بيري لحق خميم شل فرعو هيو كخا نمدو كخا شلي بيري إلا شيء من حكمين مش لهم تعودوت شيء من كخا بتقوم بقى لهي مزي تسعير حاد من 30 سنة شبالله 10 سنين شلو بتوح بتسوهار وتام 10 سنين مش 5 سنة يشتبرين אז ישב בבית הסוהר, שם לא הלך לא לאוניברסיטה, לא בית ספר תיכון ולא מיכון, ולא שום דבר. פתאום בא לפתור חלום, והוא יודע מה שהם לא יודעים. הם לא יודעים, הוא כנראה. להבדיל עם רבי לו שנער בחייה מנעין לו, מה יודע, הקטן הזה. אחרי שגמור לפתור, כל הם יבטלו אותו ולבוא ולקרוא צעקו. אתה יודע, מה מקשקש, מה הוא נביא? יהיה 7 שנים שבע, 7 שנים רעב. אחרי לבטל את כל דבריו. אז חבר על הפתרון שלו, הכל ילך לאיבוד. והוא רואה שזה דבר חיוני, כמו שבאמת, אשר האלוהים עושה הגדיל לפרעו. למשל, לתכן דוגמה, מלך אחד, הייתה לו בת יחידה, והנה הבת הזאת, מסכנה חטה מחלה קשה מאוד. הביא, הזעיק את כל הרופאים שלו, פרופסורים, כל אחד ואחד, תבדקו מה שיש לה, איזה מחלה. לא מבינים, מה תהיה במחלה, לא יודעים. והנערה הזאת מסכנה, הולכת לגובה. ואין מרחם. אם לא יתאים מה המחלה, מה ייתנו לה? איזה רפואה ייתנו לה? המלך הוא רואה שלעיניו הנערה הזו הולכת וגובעת. כשראה שהם לא יודעים, הרימו ידיים, ואני אעשה איך רק יתפלל לקדוש ברוך הוא. טוב, יתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל בינתיים, ורפו ירפא, נתן רשות הרפא לרפות, הכריז בכל מלכותו. כל מי שיודע, כלשהו בענייני הרפואה, ייכנס, יבוא אצל המלך, המלך רוצה אותו. גדול וקטון שם. קודם רק מחפש פרופסור ופרופסור אם אין כלום אז אולי הקדוש ברוך הוא ישלח את הרפואה שלא על ידי מישהו אחר היה רופא אחד צנוע ומעלה לא אוהב להתבלט, לא אוהב להתפרסם אבל היה חכם גדול, חכם מחוכם, מלא חוכמה ברפואה כששמע שהמלך מרשה לכל אחד ואחד טוב, גם הוא בא, בתוך הבאים הביא את הירקות שלו, מקלו ותרמילו ושם יש המכשירים של הרפואה למדוד לחצדן, 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 מתיך, אז טוב, הביא את הכל, והוא רואה איך שמסתכלים עליו הפרופסורים מתחקים. גם שאול בנביאים, גם הוא יורד, הוא יודע, מה אפשר לעשות נגד אלה? הם כולם נהירים, כולם גאוותנים. אבל נתן רשות מהמלך, ירשו לי, ברשות הכבוד הפרופסורים, ירשו לי לבדוק. הוא בודק, 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 היה איש חביף, נבון, ממש ידע, דבר כחוט השער החיה בתיק הכרחי ידע איזה מחלה זאת. לתרופה גם כן אני צריך אומנות, מעשה ידי אומן לעשות בדיוק את התרופה. אז הוא נותן רשות, פשוט כבוד מעלה את הפרופסורים הנחמדים, רבותיי תסליחו לי שלא יהיה כתלמיד המורה הלכה פני רבוח גם איתם עוד מעט תשכלו לי, תסליחו לי רבותיי שאני בשביל טעם המלך אני מוכרח לומר את חוות דעתי. אני חושב מוריי ורבותיי שיצור מחלה שיש לה לנערה הזאת כך וכך, שמה כך וכך, והתרופה שלה אני לא מוסמך לעשות תרופה כזאת, צריך להיות איש חכם גדול כמו כבוד מעלת הרופאים האלה, צריך לקחת דבר פעוני כך וכך 50 מילימטר מזה, 70 מילימטר גרם, מיליגרם, מיליגרם, והוא אומר וזה מילי אחד בשלום מיליגרם אחד יותר, אז זה סכנה גדולה. התרופה לא רק שלא תועיל אלא שלום תסכן אותה. אז צריך איש אומן חכם גדול שתכנן את כל הדברים האלה, ואז שתנו את התרופה הזאת בטוחני בעזרת השם שהתרקתי. אז הם הפרופסורים הוא אומר הוא לא יודע לעשות, הם יעשו, כל אחד אמר בטח המלך נותן לי יטיל עליי תפקיד, ודאי כל אחד חשב את עצמו אבו עלי, מה כל אחד חשב את עצמו, אז בטח המלך יטיל עליי שאני אעשה את התרופה ואז תסתה את השואה על ידי, והמלך ייתן לי גנרל יעשה לי גביע אותי, יעשה לו כל אחד ואחד מה שמגיע לו, כל אחד חושב שהוא יעשה. בסוף המלך שאל אותם, רבותיי אתם שמעתם את דבריו של האדון הרופא הזה, מה אתם אומרים? הרופא הזה די כאן אומר דברים נפלאים, דברם נכונים, אבל אם אתם הודיתם שהוא נכון, שדברם נכונים, הוא יעשה את התרופה. אתם לא גילתם את הדיאגנוזה הזאת, הוא גילה, אז הוא יעשה, אבל חני עושה ממנו לגמור, אתה תלך תעשה לי את כל זה, ולא תעשה פענבות, איך אתה תעשה? מיליגרם, 5 גרם מיליגרם, תעשה הכל, וגם אני. אז טוב, חדש לעשה, מה יכול לעשות? עד כולם הודו, אמרו, אין מה לדבר, כמה שהוא גילה את המחלה, ודאי שהוא יעשה את זה. כאן אתה לזד הנערה, הנערה הזאת, כמה פקחה את עיניה, כמה הרגליה, המלך, תעשיר אותו, כבד אותו, אז נתן לו מתנה גדולה. זה המשל, הנמשל זה עניין של יוסף. יוסף, כמו שאמרתי, צעיר בימים, הוא מלא ענבה, מה ידבר בפני החתומים האלה, כל אחד, החתום שלו ארוך מפועד שם. מה יעשה? איך ידבר בפניהם? תכף כל אחד יבוזו לו, יגידו, מה זה, מה יודע, איפה למד לפתור חלומות? בבית הסוהר למד? אחרי לבזות אותו חצי שנה. אז לכן היה מוכרח לעשות דבר כזה. הוא אומר, יעשה פרעו ויפקד פקידים על הארץ. כן, אומר לו, איש נבון וחכם, הוא מראה עליהם. הם נבונים, הם חכמים. הם כלום, חמורים. הוא אומר להם, נבון וחכם. טוב, אז אחר כך בסוף, כשאמר ככה, אז כולם הסכימו שהפתרון הוא נכון, הפתרון ישר. אחרי שאמר פתרון ישר, אמר לו, תשמע, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה עד ביתי, עפיך אישה קורמי, אתה הנבון ואתה החכם. תראה איך אתה עשית לבצע את הכל. עשה אותו, הוא שר ההספקה, שר הקיצור, ויוסף הוא המשמיד לכל הארץ, הוא השליט על הארץ, וכך, ונתחיין כל הדברים האלה. לכן היה מוכרח, כטקטיקה, כמו שאמרתי, בחוכמה, שהדברים האלה יצאו גם כן לכל פעולה. לא רק מה יגיד לו פתור חנם, מה תעייף, אז זה מדי הבאה. כמו שאמר המדרש, הוא פרעו חולם, וכי העולם כולו לא חולמים, רק פרעו חולם, שעשות מזה עסק, עשו את זה פרשה שלמה, אלא לא נאמר חנמו של מלך, חנמו של אידיוט. זה מלך. וחלם זה בראש השנה, שאז כותבים על כל אחד ואחד, על כל אדם, מי גדול, מי קטון, כל הדברים האלה. לכן, קבעו את הדבר הזה בראש השנה. זה שהיה לו מעלה של יוסף, לכן זכה למה שזכה. עד אותה המסירות נפש שהייתה לו, עם אשת אדוניו. ולא שמע אליה, לשכב יצרה להיות עמה. זה חלם של סבדיקים, מקצת שחלם בעולם הזה. וכן, כן, את העולם הבא. אבל אחר כך נבוא לגבי היחס של יוסף עם אחד. כשהם באו אליו, והכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. רבותינו פרשו את הפסוק כך. כשהם נפלו בידו, האחים שלו, הוא הכיר אותם לטובה, נהג אותם יפה, נהג אותם ברחמנות, אבל כשהוא נפל בידם, והם לא הכירו. לא רוצה להכיר אותם. כמו שאחר כך הם בעצמם, עשו את הבדוי. ויאמרו איש אל אחיו, כשאמר להם אחר כך שיסור אותם, למה חשב אותם במרגלים, אמרו, אבל השמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, עקיבא עלינו הצרה הזו. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי לכם לאמור, אל תחכו בילד ולא שמעתם גם דמו אינו נדרש. לא רוצה ראובן מהם. מזכירי אנשים בדו, יורים חטאנו, עזינו פשענו. רואים, אשרים אנחנו. הלא אמרתי לכם, מה אמרת לנו? טוב, אנחנו עכשיו מתחרטים מה שעשינו. לא, הייתה כאן מחלוקת עקרונית. האחים של יוסף, אחרי שראו כל מה שנעשה, בגלל המחשבה, בגלל מה שעשו, מכרו אותו לישמעאלים, אחר כך הביאו אותו למצרים, אבא עצמם מכלה אותם אחרתה. היו רואים את אבא שדהי, יעקב, איך יושים, בוכי, יחלות, לא שוכיח אותו יום אחד. היו יושים לאכול כתוב, יושים לאכול. איפה יוסף יגיד לנו דברי תורה על השולחן? מתחיל לבכות, כולם בוכים אחד איתו. יוהדים יום אחד טוב. לא קבע עליו בשום אופן, ישון על מיטה, רק ישן על הרצפה. כמו אביו, כך 22 שנה, לא רוצה לשכוח אותו יום אחד. וכשראו את כל הצער הזה, וגם כן הם כעסו על יהודה, לא אתה היית אומר, נחזיר אותו, אנחנו מחזירים אותו. לכן, אמרו, עכשיו יש לנו הזדמנות, אנחנו נמצאים במצרים, נלך ונחפש אותו. בכל מחיר, אם נמצא אותו, בכל מחיר נגעד אותו, ונחזיר אותו לאבינו. כך הם החליטו לעשות. הם בכלל, כשהם באו למצרים, גם כן, איך בא יוסף אומרים, מרגילים אתם. סתם לקחת בן אדם מסכן, בא לקחת לשבור שבר, אומרים לו, אתה מרגל. תכיח, מה עשיתי, מה ראית ממני שאתה אומר מרגל? מלך במשפט עמיד ארץ. אפילו היום כששופטים איזה אדם אחד ברגול. תכף ככה לוקחים אותו, לקחת וענונו, ויענונו. לוקחים את זה. מה? חוקרים, דורשים, עשה איזה דברים. לא סתם, אני מתחיל מדם, אתה מרגל. מה עשיתי שאתה מענה שאני מרגל? אלא היה איזה רגע, היה פה איזה רגעים בדבר. מה היה? יעקב אבינו יודע את זמניו, 10 שבטים, כולם בן פורת יוסף, איזה נוי. יעקב אבינו, הגמרא אומרת, נוי שלו כמו נוי של אדם הראשון. יופי של פנים שלו היה פלא. ובמילה, האב זוכה לבן, בנוי. כל הפנים שלו היו גובהי קומה, גוף, איזה גוף רענן, גובה קומה, ואיזה יופי של פנים, איזה הדת פנים. כל אחד מסתכל בהם, לא יכול להוציא את העניין שלו. וכן, אמר להם, אתם 10, תכנסו לכם, יש כמה שערים יש במצרים. יש בבל וואד, בבל לוק, בבל עמוד, יש הרבה. כל אחד יכנס לשער אחד. לא תלכו כל אחד ביחד. תלכו כל אחד ביחד. כל אחד ישתקים, משאללה, 10 גברים ככה, כולם. תשימו עליכם עין הרע, אני פוחד עליכם. לכן כל אחד ייכנס משער אחד. לא תלכו כל אחד במקום אחד. טוב, עשו ככה. ככה אמר הבא שלהם, עשו כמו כדברם. יוסף, שידע שסופו של דבר בארץ כנען יבוא לקחת לשבור בת, לקחת יבואת, העולם כולנו ברעב. ציווה מנה פיקדים, שכל אחד יביא לו הרשימה בלילה, מי נכנס, כל אחד אחד שואני, שמו ושם אביו, שמו ושם אביו. ומי רואה, משער אחד, אומר, ראובן בן יעקב. אוה, טוב. ואיפה השאר? אז תתחיל לחפש רשימה אחרת של שער אחר. אז רואה, שמעון בן יעקב, לוי בן יעקב, נרשבו, התחלקו ב10 שערים. אם היה 100 שערים, כנסו, 100 שערים, איפה כנסו? טוב, אז אמר, טוב, תשובה תקף מיד את השוטרים שלו לחפש אותם, את אלה, להביא אותם. הם, הספיקו לקחת מכל דלפת מאיפה שמוכרים את הטבעות, שילמו כסף, כסף לחסמם, שילמו, הכינו, את עצמם לרשת. אבל, אחרי שכבר הכינו, זו הזדמנות. באנו פה למצרים, מי יודע, נבוא עוד פעם, לא נבוא עוד פעם. וזה יוסף מסכן, הוא נמכר למצרים. לכן נמכרנו לישמעאלים, כתוב. והנה עורכת ישמעאלים באה מגלעד, גמליהם נוסעים, נכות, נוסעים, ולות, הולכים להוריד מצרים. שמעו שמונים שהולכים למצרים. אז אמרו, אם הוא נמצא, אם עדיין הוא חי, צריך להיות למצרים. בואו ונלך לחפש. עכשיו הולך לחפש אותו, איפה הסכימו בסוף, אמרו, זה יוסף, יפי תואר, יפי מראה. מי שיראה אותו יחמוד אותו. כן, אולי זה צריך להיות במקום המתונף, מקום של בית בושת. מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? בואו נחפש אותו במקום הזה. והנה באותה שעה באים שוטרים, אתם אסורים, בשם החוק אתם אסורים, ככה נסכים צלו לו בזכין, ירד תבוא אצל יוסף. מה עשינו? שם הוא אומר לכם מה עשיתם. אז אומרים להם, מרגילים אתם, דרבות ערבת הארץ אתם. אתם, אני יודע, אתם אנשים מכובדים. מה יש לכם לדחת למקום שיש בית בושת שם? אלא הפירוצות האלה תמיד הולכים אצלם, הסבים, כל אלה הולכים אצלם, כמו רחב הזונה. וילכו ויבואו המרגלים, הלכו ויבואו בבית רחב, בית אישה זונה, ושמה רחב וישכבו שמה. למה הלכו שמה? אלא כל הסודות, גמרא אומרת, לא היה מלך ושר של ארץ ישראל שלא הולכים אצל רחב, הייתה יפיפייה. היו הולכים אצלם, אמרו, בזאת יכולים לשאול לך את הסודות. וכן גם כן, כך כל הזה, תראו, עכשיו זה שמציג את עצמו לנשיאות בארצות הברית, גם כן תפסו אותו עם פלגת, עם גהנם, נדם, ועכשיו גרי הר, תראה מה שם משעים לך. כולם ככה, כולם מזויים, כולם שפנים. והנה גם כן אלה, כן אמרו, זה הסתרים, זה אדם משעים שם, מסו שדות. אז לכן אתם הלכתם למקום הזה, כדי לקחת שדות. יש כתוב, לראות ארבעת הארץ בתם, הלכתם מקום ככה, זה בשבילכם, אלא פשוט מאוד לגנוב, אלא אתם רוצים לעשות, לגנוב את התודעות, פשוט תוכל אחר כך לבוש אחר כך את מצרים. אני יודע מה שעשיתם בשכם, ואתם רוצים לעשות את מצרים, תדעו, מצרים זה לא שכם. טוב, תחיל לדבר, זה שבא שם. הוא אומר להם, אחר כך בסוף, יש עוד פעם פסוק, הוא אשר אמרתי עליכם נאמור, ולגנים, אחרי שאמרו לו, 12 אחים אנחנו, ואחד איננו, הוא אשר אמרתי לכם, מה הוא אשר אמרנו? מה זה להם? הדברים. מה זה שייך למה שאנחנו, מה שהם ענו? המדרש אומר שיש שם מסע ומתן. אמרו לו, 12 ואחד איננו. והלכנו לחפש אותו שם. בשביל זה הלכנו במקום הזה שהוא יפתו על אפל מראה. אמר, כן, אם אתם מוצאים אותו, מה אתם עושים? אנו, גואלים אותו. דוחים אותו לאבא שלנו, אבא שלו מסתער עליו. את האמת. אתם עושים את זה, גואל אותו. תגידו לי, מה תעשו עם הבענים שלו? הרי אתם מחצים אותו לעבד. לא רוצה לשחרר אותו, מה תעשו? תן לו הרבה כסף, רק שישחרר אותו. ואם לא רוצים לכל כסף שבעלה, מה תעשו? אמרו, המנת כבנו, או נהרוג אותו או נהרג. זה מנגנים עושים, או נהרוג או נהרג. זה שם מאוד, הוא אשר אמרתי מנגנים אותם. אבל המדרש אומר, מנגנים ראשי תיבות, מבני רחל גנבתם, לארוחת ישמעאלים בחרתם. זה מנגנים. כן, אמרו, אני יודע, זה יוסף הוא בנו של רחל, ואתם מחרתם אותו. אז יתחילו להתוודות, אמרו, אבל השנים אנחנו על החינו, אשר היינו שרת השם. אבל הם לא אומרים שהם מתחרטים על מה שעשו. מה שעשינו כדת וכדין. הוא הביא דובתם רעה אל הדהל, היה מגיע לעונש מוות. כך היה צריך. אבל סוף סוף היינו צריכים להוג אותו לפני משרת הדין. המדרש אומר, יוסף היה בגיל 17 שנה, לא היה ילד קטן, שיוכלינו מקור אותו מקח ומתח. תארי על דעתך שהם מוכרים אותו לישמעאלים והוא שותק? זה מלמד שהיה בוכה עליהם. היה מתחנן, נשיק את רגליים שלהם. אנא תסליחו לי, עוד פעם אני לא אעשה. הוא בוכה, הוא בוכה את מעט שלי. וכולם התעלמו מהבחיות שלו. זו הייתה אכזריות מצדם. אומרים, מצד הדין מגיע לו. אבל מתחננו אלינו ולא שמענו, לכן בא לנו הצרה הזאת. אם אדם לא מרחם על הבריות, עכשיו גם כן לא מרחמים עליו. זה הדו שלהם. בא רב ואומר, אתם טועים. לא נחתם לנו שזה מגיע לנו. זה לא מגיע לנו בכלל. לא, אמרתי לכם נמור, אל תחכו בילד. זה חטא שאתם משאירים רק את זה. כי סוף סוף היה צעיר, ילד, עוד לא כל כך יודע, כאילו אותו לכם זכות. ואתם לא שמעתם. ולכן גם דמון נדרש. לא כמו שאתם אומרים, זה רק בשביל העוון שלא שמעתם לבחיות שלו, לחת החנונים שלו. אלא אתם אשמים בדבר, שאתם טעיתם בערכה שלכם. לא נכון עשיתם. וזה הוא שומע יוסף את הוויכוח שלהם, איך שהם אומרים את זה בשברון לב, ויסוג עליהם ויבק. איפה, איזה משה יש, שהוא אביר ככה, דב אכזר, וישיב, ישמע שיחה כזאת, וילך ויבקר. תראה איזה רחמנות של יוסף. יש כתוב, ויקר יוסף את אחיו.